אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום ובוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. ליבנו כמובן גם בבוקר זה עם משפחות ההרוגים, הפצועים והחטופים. עם זאת, אנחנו ממשיכים. מה בשעה הראשונה שלנו? הבוקר נציין פה את יום הרדיו הבינלאומי, ונזכר בפינה פופולרית מאוד וגם משפיעה. לצד זה נשאל שאלה שהיא כמעט רטורית. האם חתולים היא חיה מושלמת מבחינה אבולוציונית? עורכת אלכס לויקר, מפיקת תמר בנימין, סייעה בתחקיר מאיה לוי, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אנחנו עם דגימה מהאסטרואיד בנו. הדגימה הזו נחקרת בימים אלו, ואנחנו עוקבים אחריה מקרוב. התגלו בה מים ופחמן. אז אנחנו שואלים, האם ייתכן שהאסטרואיד הגיע מאוקיינוס קדום? נפנה לדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום רב, מה העניינים שרון?
בסדר. בוא נזכר קצת בנו, איפה בדיוק הוא נמצא, האם הוא איום גדול על שלומנו ושאר תכונותיו?
חס ושלום איום, ההפך, הוא מהווה הבטחה. הבטחה...
לא עתיד להתנגש בנו ככה? יום, מחר, בעוד מיליון שנה?
זהו, זה צרות שנשאיר לצאצאים שלנו, אבל בינתיים הוא הבטחה לגלות לנו, לחשוף בפנינו את העבר של מערכת השמש. לא רק בבניית כוכבי לכת, אלא אפילו מעבר לזה. לידיעה איך חומרים שהם בסיסיים לחיים הגיעו לכדור הארץ. אז הזכרת מים, הזכרת פחמן, ומעלה מזה. אז בוא נזכר באמת באוזיירס רקס, ובנו, בנו זה אסטרואיד שנמצא במסלול קרוב יחסית לשמש, לכן קל היה יחסית להגיע אליו, ועוד מרחוק זיהו שיש לו תכונות שהוא עשוי מחומר יותר פחממני, לא מסלע רגיל, ושלחו אליו את החללית.
אתה אומר זיהו מרחוק, זה כאילו חבר'ה הסתכלו, אמרו, תראו, עשוי מחומר פחממני, או שזה
תצפית כלשהו. יש לנו אסטרונומים דרך לעמוד את ההרכב באופן כללי וגס, של אסטרואידים רחוקים, את זה אנחנו עושים עם ספקטרוסקופיה, עם מדידות אסטרונומיות, זה נחמד, אבל זה ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה, ולא מאפשר לנו רק לדעת באופן כללי ממה הגוף מורכב, ולא לזהות את המינרלים הספציפיים. ולכן שולחים חלליות לגופים כאלה, והגוף הזה נבחר בקפידה, וטוב שהגיעו לה.
מה הגודל שלו? סליחה, אני מנסה לדמיין את כל העסק.
בערך חצי קילומטר, משהו די כדורי, בערך חצי קילומטר מצד לצד, זה הכל, כן, לא יודע, מרחק מנדמה, מהים לדיזנגוף סנטר, משהו כזה, כן? לא משהו גדול מאוד.
אוקיי. אבן גדולה שמחזיק ענק שמימי שבא לידוב אותה בחברו.
אבן זה אולי דווקא תפיסה לא נכונה של הגוף הזה, כי הוא עשוי מהרבה מאוד אבנים. אם תגגלו בנו, עדיף לעשות זה בלאז, B-E-N-N-U, ותראו שזה מין גוש או אסופה של הרבה מאוד אבנים קטנות שדבוקות ביחד בעזרת הכוח החלש של הכבידה, ולכן פגיעה של החללית שדגמה אותו זרקה כמות גדולה של חומר לחלל, כלומר זה לא תצחה להקיש ולשבור, הוא גם ככה היה שבור. והחללית הזאת היא אוזיירס רקס, משימה אמריקאית של נאסא שוגרה ב-2016, הגיעה לאסטרואיד ב-2020, ודגמה אותו עם איזה רגל מיוחדת, מכשיר מאוד מעניין, גם שווה לקרוא ולראות, והביאה את החומר הזה לארץ. הקפסולה עם החומר נחתה, או אני יודע מה, התרסקה אותו נכון, על כדור הארץ ממש בספטמבר האחרון, ספטמבר 2023, וכאשר באו אנשי המשימה לפתוח את הקפסולה הזאת, הם הופתעו וראו שכמות החומר שנזרקה שם הייתה, הייתה כל כך גדולה, כמות החומר שנזרקה שם הייתה כל כך גדולה, שאפילו מחוץ לקפסולה הצטבר חומר. הם לא צריכים אפילו לפתוח אותה כמו שצריך, הם לא צריכים להדכן את הפרוטוקול המדידה שלהם. כמובן, את יודעת, אי אפשר לפתוח את זה ככה סתם, ככה על השולחן, זה הכל נעשה בחדר מאוד אטום, ללא זיהום של חומרים מכדור הארץ, רוצים לראות את הדגימה המקורית.
לא כמו שאנחנו מנסים לפתוח איזה צנצנת ואז נשפח לנו, וזה לא מהלך כזה.
זה ממש, בדיוק, ממש רצו להימנע ממה שאת מתארת, לכן קצת נדחה, אבל עכשיו, במרץ הקרוב, יש איזה כנס גדול של חוקרי אסטרואידים ומטאוריטים וכיוצא בזה, והם הולכים להציג שם הרבה מאוד מדידות, ומה שאת תיארת על האוקיינוס הזה, זה רק טיזר למה שהם הולכים לתאר.
זה רק טיזר? אוקיי.
כן, זה נראה שהם מאוד, את הדברים הראשונים, הוא רק תדע חשף, החוקר הראשי של המשימה, לא תדענת, חשף רק את הפרטים הראשונים, ואחד מהם זה האוקיינוס הזה. עכשיו, צריך להבין, רגע, אז על מה מדובר?
זהו, על איזה אוקיינוס מדובר? איפה הוא נמצא?
בדיוק. לא הכוונה לאוקיינוס השקט או האטלנטי. אז נגיד קודם כל דבר כזה, המינרלים שהם דגמו, שהם הוציאו מהחומר הזה, שהם הוציאו מהדגימה, הפתיע אותם, כי זה חומר שמעולם לא נמצא על מטאוריטים אחרים על כדור הארץ, משתי סיבות, זה חומר לצורך העניין מאוד רך, ככה שאם השנים על כדור הארץ זה יעבור זיהום, כן, אי אפשר לדעת, כלומר החומר הזה ייעלם, ובנוסף, הדברים האלה, כן, שהם חוזרים, נגיד, אם שריד לאסטרואיד כזה, או אבן קטנה מהאסטרואיד הזה, נכנסה לכדור הארץ, חלפה באטמוספירה, אז היא התעדתה לגמרי, ובנוסף גם קשה לזהות, נאמר, חומר כזה, כלומר, קל לזהות מטאוריטים שהם ברזיליים, כי הם ישר צצים לעין, אז קשה לזהות את כל החומרים הרכים האלה. אז כבר טוב שנסע, שהחללית עבדה, כן, שהביאה חומר לכדור הארץ, שמעולם לא ראינו במטאוריטים, חומר שאנחנו מכירים, אבל לא חומר שראינו במטאוריטים, כלומר, פעם ראשונה אנחנו יכולים ללמוד חומר כזה במצבו הראשוני, או ממערכת השמש הראשונית. וחוץ מפחמן וחוץ ממים, הם מצאו שם גם פוספט. פוספט זה מינרל, או זרחה בעברית, זה מינרל שעשוי מזרחן וחמצן, ואיפה, למה הוא משמש, או מה, איפה אנחנו נתקלים בו הרבה, ועל כדור הארץ, למשל, הוא מהווה את אבני הבניין של החיים. הגוף שלנו חייב את הפוספט הזה בשביל, התאים שלנו חייבים את זה בשביל להתקיים. אז יש לך פה חומר שאת מזהה שהוא מראשית החיים, ואת מזהה אותו בכזה אסטרואיד. והיצירה שלו היא בתוך, נאמר, כמו בסילי משקה, כן? יצירה בתוך מקום עם מים, עם מים שעומדים. כלומר, זה לא איזה כמה טיפות בתוך סלע. זה מחשבה מטורפת.
זה לא איזה מגע קראי או משהו כזה, זה משהו שהיה ונכח ושוקע במקום כזה.
כן.
וואו.
כן, אז זה משהו מטורף. עכשיו, זה לא שאנחנו לא מכירים כאלה אוקיינוסים במקומות אחרים, או נגיד ככה, אנחנו חושבים באמת שקיימים כאלה, למשל בכל מיני ירחי קרח שאנחנו מזהים באזור של צדק ושבתאי.
נכון.
יש שם ירחי קרח כאלה, השכבה החיצונית היא קפואה לגמרי, אבל
למטה יש אוקיינוסים.
למטה כנראה, אז המחשבה הייתה, כנראה יש שם אוקיינוסים, כי איך שאנחנו מבינים, צפיפות חומרים ולחץ וכיוצא בזה. אבל הנה, פה פתאום יש לנו ממש אבן ממקום כזה. אנחנו מחזיקים ביד שנמצאת במעבדה על כדור הארץ. זה די מדהים. ואז השאלה שלה, אוקיי, האם חומרים כאלה עכשיו?
וגם מה עוד יכול להתגלות לדעתך בחשיפה? תלך איתי הכי רחוק. מה אולי יגידו?
כן, אז קודם כל זה די, זה יוצא מהכלל שיש לך דרך להעביר חומרים כאלה. כלומר, היה לנו זה ירח קרח איפשהו, ולא יודע, הוא התרסק, התנגש באיזה מקום אחר, ירח אחר, ויש לנו זריקה של חומרים לחלל, ועכשיו החומרים האלה, כמו הזרחה או מים, יכולים לנוע בחלל ולהגיע נגיד לכדור הארץ או לכל מקום אחר. והאבני הבסיס, אבני הבניין של החיים, ככה יכולות לדלג להם במערכת השמש ממקום למקום, ולשאת, כן, לאפשר אולי יצירה של חיים בכל מיני מקומות. אז כלומר, האם מפה אנחנו מגיעים, יוכלו להגיע למסקנה שאנחנו יכולים ככה להפיץ אבני הבניין של החיים, אולי מעבר לזה, אולי חיים עצמם.
כלומר שאבני הבניין של החיים פה הגיעו ממקום אחר, באמת, אולי.
כן, זה מחשבה שכבר קיימת, או ספקולציה שקיימת הרבה זמן.
אבל זה עוד איזה נדבך במחשבה האפשרית עליה, נכון?
כן, כן, שזה מחשבה. את יודעת, בסוף, את שואלת, מה הדבר הכי מדהים שאפשר, שנוכל להתגלות? זה המחשבה שאנחנו לא לבד, ולו בגלל שקל כל כך להעביר את אותן אבני הבניין של החיים. עוד עדיין זה לא חיים, כן? זה עדיין חומר ולבנים, ולא משהו חי וקיים, אבל את חייבת אותו בשביל משהו חי וקיים. לכן זה נורא מרעיש, ואני סקרן לדעת איזה עוד דברים הם פרסמו. אפשר לעצמי שהם רוצים לעשות איזה רעש גדול בכנס הזה. אז זהו, אז זה ממש משימה...
טוב, אז עדכן אותנו בבקשה, אם אכן יש שם ידיעות מרעישות, בסדר?
כן, אז אנחנו נדבר בזור מרץ מצוין.
מעולה. תודה רבה, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי, מכון ויצמן למדע. תודה רבה.
להתראות, שרון.
בוקר טוב לכל המאזינים. ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל. עמוד עמידה ישרה. התרגיל הראשון, ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים. קפוץ לפיסוק קל והניף ידיך גבוה לצדדים. אחת, האצבעות ישרות, הכפות מופנות חוצה, הזדקף. חזור בקפיצה קלה לעמידה ישרה בהורדת הידיים מטה, שתיים. ועכשיו נעשה זאת בשטף. ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים. עיקום, החל, פיסוק, חזרה, פיסוק, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת.
להזדקף, חברים, להזדקף. וואו, איזו פינה מעולה. זו פינת התעמלות הבוקר של מיכאל בן חנן. היא שודרה כשלושה עשורים כאן בישראל, כך החל הבוקר. היום אנחנו מציינים את יום הרדיו הבינלאומי, ואנחנו רוצים לשוחח על הפינה הזו ממש, להיזכר בה, איך היא נולדה, בחשיבותה, והייתה לה חשיבות לא מעטה. נפנה לפרופסור יאיר גלילי, הוא חוקר מדעי ההתנהגות והספורט באוניברסיטת רייכמן, והוא כתב מאמר מקיף, מחקר על הפינה הזו יחד עם אודי קרמי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון. אכן, אחת הפינות אולי הזכורות והמשמעותיות ביותר בתולדות החברה הישראלית והתרבות הישראלית. אני אומר תרבות
בחברה. אני מודה שאני בעיקר זוכר אותה בזכות החיקוי של אריק איינשטיין בהתחלה של מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
נכון, לא רק הוא, היו הרבה מאוד חיקויים ובדיחות, ואולי הסטיריקן הגדול ביותר שבעצם צחק עליו, זה היה הסטטיסטיקן ההונגרי, הגאון, ברח לי השם שלו, שעשה עליו ממש סיפור שלם. נכון, נכון, בהחלט, כן, כן. והפינה הזאת אבל עיצבה דורות של אנשים שלא יכלו להתחיל את הבוקר מבלי להאזין לפינה.
אבל בוא נדבר על איך היא נולדה, כי הסיבה שהם לא יכולו להתחיל את הבוקר בלעדיה, היא כבר הייתה הנוכחות והמשמעות של תרבות הגוף בישראל בשנים האלו.
נכון, כי צריך להבין שעיצובה בעצם של המדינה, אפילו המדינה זה בדרך, כי הפינה שודרה אפילו עוד לפני קום המדינה באופן רשמי, כבר ב-1947. המחשבה הייתה ליהודי החדש. צריך להבין שאנחנו מדברים על תקופה שבה יש טראומה גדולה מסוף מלחמת העולם השנייה, מגיעים הרבה מאוד פליטים מכל ארצות העולם, כמובן מאירופה, אבל בהמשך גם ממדינות רבות בעולם, והיישוב היהודי מנסה לחשוב איך אנחנו יוצרים את היהודי החדש, הוא פחות גלותי, הוא
מכנים
הצבר, נכון? שהפעילות הגופנית היא חלק מאוד משמעותי משילוב של מה שאנחנו קוראים ספרה וסייפה. זאת אומרת, הוא כמובן צריך להתעדכן וללמוד ולהיות, למצוא את הפוטנציאל שלו, אבל גם בהיבט הגופני אנחנו רוצים יהודי שמרקס נורדו קרא לו יהדות השרירים. יהדות שבה תרבות הגוף היא מאוד משמעותית. צריך להבין שמיכאל גמל חנן עלה מגרמניה, כמובן היקים אצלהם תרבות הגוף הגופנית, אגב, עד היום היא מושרשת בצורה מאוד משמעותית כחלק מפעילות היומיומית שלהם. והרצון היה לבנות יהודי חדש שבו, שהפעילות הגופנית, לימים גם הספורט, וצריך להבין שיש הבדל אדיר בין פעילות גופנית לספורט, ספורט הוא פעילות תחרותית עם הרבה יותר אנשים, אבל פעילות גופנית זה משהו שכל אחד יכל לעשות, וכחלק מהרצון הזה נבנתה בעצם איזושהי אג'נדה שבו התרבות הגופנית, וכאמור גם לימים הספורט, ישמש כמכשיר סוציאליזטורי משמעותי לחברה הישראלית, לתרבות הישראלית. אגב, בגני הילדים, בבתי הספר, בוודאי בצבא, אבל לא רק שם. זאת אומרת, הרבה מאוד מהפעילות הגופנית והספורט, גם לימים, חברי הטוב חגי חריף כתב על זה עבודה דוקטורט מאוד מאוד יפה, כיצד ישראל משתמשת בפעילות הגופנית וספורט, כניסיון למצוא מקום בכל אומות העולם, נבחרות הכדורגל שיוצאות, לא רק כדורגל, גם כדורסל, יוצאות לעולם ומפארות את שם ישראל. הרבה מאוד פעמים קשירת קשרים ממדינות בחול, אנחנו יודעים שלישראל היו קשרים מאוד טובים באסיה, בימים שעוד אסיה הייתה מקבלת אותנו, ונבחרות ישראל יצאו. אגב, בדומה, אנחנו לא המצאנו את זה, אנחנו יודעים שמה שנקרא לימים דיפלומטית הפינג פונג, היחסים בין ארצות הברית לסין, התחילו עם משלחת אמריקאית של שחקני טניס שולחן, שהגיעו לסין. בדומה לכך, מדינת ישראל ניסתה לעשות דברים מאוד מאוד דומים. זה ברמה הבינלאומית. ברמה הפנים חברתית, הפינה של בן חנן שודרה כאמור שלושה עשורים, מדי בוקר. אגב, שרון, צריך לומר,
ובאיזו שעה זה שודר?
זה שודר ב6:30 בבוקר.
צריך
לומר בכנות, שאנחנו תכף נרחיב לגבי התפקיד של הרדיו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל הרבה מאוד אנשים האזינו, הרבה פחות אנשים עשו. זאת אומרת, כן,
אני, אני רוצה רגע לעצור אותך, כי יש מכתב, הוא מובא במאמר שלכם, מכתב ששלח האזרח עין ברמן לעורך עיתון הארץ. המכתב הולך כך: רציתי למחות מעל במה זו נגד התעמלות הבוקר בכל ישראל. אם יש מטורף שרוצה להתעמל בשעה כזאת, בבקשה, הוא יכול לקנות חוברת התעמלות שוודית, ולקפוץ ולהתכופף ולהתיישר כמה שהוא רוצה. אבל כשאשתי ואני וגם השכנים שומעים את כל המרץ והשמחה והרעש, יוצאים מהמקלט בקולי קולות, ואנחנו עוד עומדים בקושי על הרגליים וחצי ישנים, אז זה פשוט לעג לרעש. אם תשאלו למה אני בכלל פותח את הרדיו בשעה כזו, אז למה בכלל קניתי רדיו? זו פשוט תלונה מרנינה. אז אנשים אחר, כמו שאמרת, פשוט פתחו את הרדיו, ולא תמיד קיפצצו לצידו, פשוט האזינו לדבר הזה.
חד משמעית, אגב, לא רק הוא, הוא דוגמה למה שנקרא אזרח מודאג. היה גם תלונה, מצאנו תלונה של רופא, שטען שעם כל הכבוד צריך לתת לאנשים להתעורר בבוקר בצורה רגועה, ולא ישר להוציא אותם מהמיטות וישר לקפץ. אז כאמור יש פער...
כי זה לא קשור רק לספורט, זה קשור גם לאתוס של עבודה, נכון? של יאללה.
נכון, נכון. חד משמעית. אגב, זו הייתה הכוונה, אבל צריך לזכור שהמחאה של אותו אזרח הייתה מאוד מובנת, מכיוון שאנחנו היינו עידן, בטח בתחילת שנות ה... מסוף שנות ה-40, סוף שנות ה-60, עידן הערוץ הבודד מבחינת רדיו. אני מזכיר שטלוויזיה הגיע לישראל רק בסוף שנות ה-60, עם שידורי הטלוויזיה.
וגם אז היה ברק ערוץ בודד, אבל אוקיי.
חד משמעית, חד משמעית, ולכן לא הייתה בחירה לאזרחים לברוח במרכאות למקומות אחרים, כמו שהיום יש לנו בעידן של ריבוי ערוצים, כל אחד מוצא לו את התוכן שהוא היה מבקר, ולכן אותו אזרח שלימים נקרא לו חובב למרמור מאת פרלש, אנחנו זוכרים את הפיליטון של אורי זוהר, של אוהדי הכדורגל, שבאמצע ניסו לספק את רצון החברים שרצו לראות או לשמוע אופרה. כמובן שקשה היה לקלוע לרצון של רוב האנשים במדינה. ולכן הפינה הזאת, צריך להבין, הייתה פינה יחסית קצרה, היא לובתה עם פסנתרן. הרדיו, צריך לזכור שהיו, זה היה תור הזהב של הרדיו. אגב, בעולם בכלל, לא רק בישראל, אנחנו יודעים שהחל מאמצע שנות ה-30, או 1933 ליתר דיוק, במשך למעלה מעשור או כמעט 15 שנה, כל האמריקאים קמו ושמעו את הנשיא, את אפדי רוזוולט, בשיחות שהוא קרא להם שיחות על יד האח. וכמובן שהטלוויזיה נכנסת או פורצת בסוף שנות ה-40 בארצות הברית או ברחבי העולם, לישראל היא מגיעה 20 שנה אחר כך, ובדומה לכך הרדיו מילא תפקיד דומה גם בישראל, זה סוג של שיחות על יד האח. אנשים הזינו לרדיו כמעט כל התכנים, או בעצם כמעט כל התכנים, הם היו כאלה שהשיחות היומיומיות נסבו בהמשך למה ששודר שם, זה היה כמובן התקדמות.
אני חושבת שלמרות מה שאמרת שהיום הגיוון הוא רב, עדיין אנחנו מוצאים, נגיד, שהרשתות החברתיות מתפקות בתור דבר כזה. יש איזשהו מאגר של מידע שנילוש כל הזמן, אותו מידע על ידי קבוצה גדולה של אנשים שכולם רוצים להיות סביב אותה מדורת השבט, גם אם היא לכאורה יותר מגוונת.
נכון, אגב, המחקרים מראים, מה שציינת כרגע נקרא בעצם הסוג של אקו צ'יימבר. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מעדיפים להיות חשופים לתכנים שמעניינים אותנו, ושאנחנו לוקחים את זה to the extent ברשתות החברתיות, על ידי אנשים שהדעה שלהם או תחומי ההתעניינות שלנו מאוד מאוד דומים לנו. הטענה שלי היא שבתחילת קום המדינה, או בסוף שנות ה-40 במדינת ישראל, לא היה לנו כל כך הרבה ברירות, ולכן נחשפנו הרבה פעמים לתכנים, אולי לא עניינו אותנו, כמו לדוגמה התאמנות הבוקר, אבל הרדיו בהקשר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא הצליח ברבות השנים לצלוח מהפכות טכנולוגיות משמעותיות נוספות. הוא לא רק פרץ והתמסד, אלא הוא גם הצליח לימים להתגונן מול אמצעי תקשורת אחרים, בוודאי הטלוויזיה, אנחנו מדברים גם על האינטרנט היום, אבל הוא הסתגל למציאות שבה ריבוי של אמצעי תקשורת עדיין הוא מוצא לו הרבה מאוד אנשים ששומרים לו חסד. אגב, רדיו הוא אמצעי תקשורת היחידי שיש לו מה שנקרא קהל שבול. אנשים שנוסעים ברכב לדוגמה, אין להם כל כך ברירה, זה אמצעי תקשורת כמעט
יחיד. נכון, גם זה כבר כמובן לא נכון. בכל המכוניות אפשר לחבר את הטלפון ולהזין לכל דבר אחר. חד משמעית. אנשים בוחרים להזין לנו כי אנחנו שידור איכותי.
חד משמעית, שרון. אבל גם יש היום, ההסתכלות שאותה ציינתי, בא לידי ביטוי באפשרות להזנה נדחית. כל ההסקטים, הפודקאסטים שאנחנו מכירים, מאפשרים לאנשים, אז כמובן שזה לא ההזנה סינכרונית, גם ההזנה הסינכרונית והדיגיטלית שיפרה בצורה מאוד מאוד משמעותית את היכולת להמשיך ולהשתמש במדיום, אבל צריך לזכור שהרבה מאוד אמצעי תקשורת לא הצליחו לא להתגונן, ובוודאי לא להסתגל למציאות, והם פשוט נעלמו. אני יכול לחשוב רק על עוד אמצעי תקשורת אחד נוסף שמצליח לעשות את זה, אני מאחל לו גם עוד הרבה מאוד שנים, זה הקולנוע. מצד שני, מה שקרה לרדיו וקורה לשאר אמצעי התקשורת, הם כחלק מתהליך של מה שנקרא קונברג'ן, התמזגות. הם נכנסו בעצם לתוך מכשיר, בהתחלה זה מחשב, היום זה טלפון סלולרי, והאפשרות של האנשים להשתמש באמצעי התקשורת האלה כמעט בכל מקום שהם נמצאים בו, מאפשרת לאנשים עדיין, בצורה מאוד מאוד יפה, גם להאזין לרדיו, גם לשמוע, כאמור בצפייה נדחית, אבל גם להשתמש באמצעי תקשורת אחרים במקביל. בעבר יכולנו רק להאזין לרדיו ואולי גם לקרוא את העיתון. היום אפשר לעשות כל כך הרבה דברים במקביל, שזה שומר בצורה מאוד מאוד יפה.
השאלה אם כמובן מוכן הוא התפתח באופן שמתאים לכך, או שאנחנו פשוט מפוזרים ולא מבינים כלום. אני חושבת אבל שהדגש המרכזי שלך, בעצם מה שאמרת, שהרדיו משודר עכשיו, והוא משודר בזמן אמת לאנשים רבים, זה עדיין דבר שקורץ, אני לא יודעת אם לדורות הצעירים, אבל אני חושבת שלרבים מאוד מהאנשים, המחשבה שמשהו משודר בחי, ועוד הרבה אנשים שותפים להם, להאזנה כרגע, זה עדיין כוח חזק, בטח של הטלוויזיה למשל, גם של הרדיו, ובטח בימי מלחמה, נגיד. כמו עכשיו. אנשים מאוד רוצים להיות יחד עם שאר האנשים בצפייה ובהאזנה. ואני חושבת שהימים שבהם התחילה פינת התעמלות הבוקר, הם היו כולם כאלה. כלומר, כולם רצו להיות בדבר המאחד הזה גם. בבניית הארץ, בכל הזמנים הקשים שליוו אותה.
נכון. אגב, צריך להבין, הרדיו עד היום הוא המכשיר, הוא אמצעי התקשורת המהיר ביותר. עם כל הכבוד לאינטרנט ולאמצעי תקשורת אחרים, עדיין כשאנחנו נמצאים בעיתות משבר, לצערנו בצוק העיתים הנוכחי, הרדיו גם, עדיין הוא כלי מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד מתפתחויות טכנולוגיות נוספות אחרות תלויות באמצעים טכנולוגיים שלפעמים הם הראשונים ליפול בעיתות משבר או מלחמה, ולכן בהרבה מאוד מקומות אחרים, לא רק בישראל כרגע, ברוסיה, אוקראינה, אנחנו יודעים שגם באפריקה, עדיין הרדיו, אגב, גם באוסטרליה משך הרבה מאוד שנים, צריך להזכיר שהרדיו שימש במשך שנים במקומות מרוחקים כאמצעי אפילו ללמידה. באוסטרליה הרחוקה אנשים למדו ברדיו מכיוון שהם לא הצליחו ללכת מרחקים עצומים לבתי הספר. אבל צריך לזכור שזה המון המון תלוי, שרון, בתוכן. ישנם הרבה מאוד תכנים היום שאנחנו מקבלים בפוש, מעט מאוד. אם בעבר הייתי טוען שרק חדשות וספורט הם תכנים שנצרכים, מה שנקרא אונליין ובזמן אמת, היום גם החדשות, אם בעבר חיכינו למהדורות חדשות, ועדיין יש לנו מהדורות חדשות בכל שעה עגולה בישראל, הרי שאנשים כבר לא כבעבר נדרכים ומחכים לאותה שעה על מנת לצורך את החדשות, כי הם מקבלים אותם בפוש, הם מקבלים אותם גם אם הם לא כל כך רוצים דרך אמצעים אחרים. הספורט לדוגמה הוא, כן, הוא סוג של תוכן מאוד ייחודי, עדיין אם אתה לא צורך אותו בזמן אמת, 95% כבר לא יצריכו אותו, הם יעדיפו לשמוע רק מה היה, מה את עושה, ולא לצרוך אותו בדיעבד. את יודעת, אני אתמול הייתי ער לראות
כלומר, הערך שלו הוא כמעט רק בזמן האמת שלו, לפחות
נכון,
לגבי התחרויות.
נכון, ספורט, אגב, הסיבה היא פרוזאית לחלוטין, כי אחת הסיבות של תעשיית הספורט היא תעשיית הספורט, היא תעשייה שמגלגלת הכי הרבה כסף, היא בגלל תעשיית ההימורים. כן. זאת אומרת, אם אתה לא בזמן אמת יודע מה קרה, דקה אחר כך או כמה שניות אחר כך הערך שלו צונח, כאמור, בלמעלה מ-95%. אז הספורט הוא עדיין...
אבל עשית הבחנה יפה בין ספורט לבין התעמלות, נכון? הפינה עסקה יותר באמת במשהו אחר, בהתעמלות, בשמירה על איזה משהו שהוא נקי ותקין וראוי ומנצ'י. זה לא בדיוק, זה לא דומה באמת לספורט כמו שאנחנו חווים אותו היום.
נכון, הוא מאפשר שרון לכל אחד לעשות אותו. צריך להזכור שספורט תמיד היה שמור לאנשים ש... רחמנא ליצלן, לא שהיה להם כישרון לדבר, שהם עשו אותו בצורה לפעמים מאוד מאוד קיצונית. פעילות גופנית, ואנחנו רואים אותה עד היום. כולם יכולים לעשות אותה במתינות, במשהו שמתאים להם. כמובן שיש להם אפשרויות לבחור בשיטות שונות, אנשים מעדיפים לפעמים
נכון.
פילאטיס או יוגה, או התעמלות מכשירים, או כל דבר אחר. היא גם לא תלויה באנשים אחרים, והיא לא תלויה בזמן.
אבל גם ההתעמלות הזו, אני חושבת, יש בה איזשהו הבדל. תקן אותי אם אני טועה. ההתעמלות שהיום רבים מאוד עוסקים בה, קשורה יותר לתפיסת האני, ולאופן שבו אני איזה משתקף בעיני האחר, לגופי, כרכושי, וההתעמלות, שוב, אולי זו תפיסה רומנטית של הפינה הזו, אתה יותר קשורה גם לאיך הגוף שלי משרת את המדינה, למשל, או את דמות היהודי החדש.
בוודאי, בוודאי, שרון, וזו אחת הסיבות שהפינה הזאת החזיקה מעמד כמעט 30 שנה. זאת אומרת, באמת ובתמים, קברניטי הרדיו, והרבה מאוד פעמים קברניטי המדינה בכלל, רצו ושידלו אפילו את האזרחים מתוך איזושהי תפיסה שהגוף הזה ישרת צעירים, כלומר גם מבוגרים, בעת משבר, בעת מלחמה, להשתמש בגוף הזה על מנת להגן את המדינה. אם לא כך, אני לא בטוח שהפינה הזאת הייתה שורדת כל כך הרבה זמן. אגב, כמעט כל דבר במדינה נוכס לאתוס הציוני ולצורך לשמור על המדינה, החל מבתי ספר ולימודים, וכמעט בכל דבר, הפעילות הייתה לשם הצורך של שמירה למולדת.
כן. כן, כשאני הייתי קטנה, הייתה גם התעמלות כזו כל בוקר בבית הספר, שכל הילדים עשו יחד, אני חושבת שזה דבר שכבר איננו, ואולי בסך הכל חבל. אני מודה לך מאוד שציינת איתנו את יום הרדיו הבינלאומי, וזו הזדמנות גם נהדרת להודות לכל המאזינים הנאמנים של התוכנית הזו, גם למאזינים המזדמנים, אתם תהפכו לנאמנים עם הזמן. אז תודה רבה לך, פרופסור יאיר גלילי, חוקר מדעי ההתנהגות והספורט באוניברסיטת רייכמן. תודה.
יום נפלא.
פינת האבולוציה של פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תענה היום על שאלה שמבחינתי היא באמת שאלה רטורית. אפשר לסגור את הפינה עכשיו. השאלה היא, האם חתולים הם החיה המושלמת מבחינה אבולוציונית?
בוקר טוב.
כן.
אז ענית כבר, אז כנראה לא צריך להמשיך, אבל...
לא, אולי תפרט קצת, אתה יודע,
היא כבר באת. בכל זאת נפרט. אז קודם כל, הרעיון הוא לא רעיון שלי. זה הגיע ממשהו שחוקרת אבולוציה של יונקים בשם אנג'לי גוסוואמי, שיושבת במוזיאון הטבע בלונדון, הלתה בהתחלה כפוסט ברשתות החברתיות, והתגלגל קצת והגיע בסוף לאיזושהי כתבה. היא חוקרת, אנג'לי חוקרת מבנה של גולגולת ואבולוציה של צורה, אבולוציה של דגם גוף ביונקים. והיא אומרת שהיא הגיעה אחרי שהיא חוקרת יונקים במשך מספר שנים, היא הגיעה למסקנה שבעצם החיה מושלמת ביותר מבחינת מבנה היא החתול, ולא הכוונה לא לחתול הבית שלנו, אלא לחתולים בכלל, לכל המשפחה הזו.
כלומר, זה משהו ממש, זאת הקביעה אמיתית שקשורה לגולגולת בעיקר?
זו קביעה שקשורה לגולגולת ולמבנה השלד בכלל. עכשיו זה נשמע בהתחלה קצת מטופש. מה זה אומר החיה המושלמת? אז יש כמה טעונים, אבל אפשר להרחיב את זה לשאלות אחרות. אז קודם כל...
אנחנו אומרים מושלמת, אנחנו מתכוונים לטובה ביותר, נכון?
אז זה בדיוק הנקודה. למה הכוונה במושלמת? אז אני אתחיל במה אנג'לי התכוונה, ואחרי זה אני ארחיב את זה למה השאלה אומרת בכלל. הסיבה שהיא טענה שחתולים כל כך מושלמים היא בגלל שכל המשפחה, מחתול הבית ועד לטיגריס, משהו כמו 40 מינים בסך הכל במשפחת החתולים, כולם נראים בדיוק אותו הדבר. מגדילים, מקטינים, אבל בעצם מבנה הגוף הוא זהה לחלוטין, ואין עוד קבוצה ביונקים שזה נכון לגביה, שבעצם כל בני המשפחה נראים בדיוק אותו הדבר למעט הגודל. וכל החתולים, למעט נשים בצד את הברדלס, את הצ'יטה, שהוא קצת יוצא דופן, הוא קצת שונה, אבל כל החתולים למעט הברדלס, גם יש להם פחות או יותר אותה צורת חיים, אותה צורת צייד, אותה צורת התנהגות. מי שיצא לו לצפות בחתולים גדולים, בין אם בגן חיות ובין אם בספארי באפריקה או בהודו, כשאתה מסתכל בטיגריס, זה חתול. הוא גדול, אבל הוא חתול. כל ההתנהגות שלו, כל התנועה שלו, חתולית לחלוטין. אז בעצם יש כאן איזשהו ארגון שעובד, והוא עובד בכל הגדלים. בין אם מקטינים את החיה ובין אם מגדילים את החיה, כל החיבור בין החלקים השונים, מערכת הראייה ומערכת השמיעה והתנועה והקפיצה והלסתות, הכל עובד בלי קשר לגודל. כלומר, יש כאן איזשהו פתרון, נקרא לו פתרון מכני, פתרון אבולוציוני מכני, שפשוט עובד בלי קשר לסקאלה. עכשיו, כמעט בכל סביבה שחתולים נמצאים הם טורפי על. הם הטורף הדומיננטי, אין להם כמעט אויבים טבעיים. כלומר, יש פה באמת משהו שמבחינה אבולוציונית הוא מאוד מוצלח. אפשר גם לדבר על החושים שלהם, הראייה שלהם והשמיעה שלהם וחוש הריח שלהם, שבכל אחד מהסעיפים האלה הם בין הטובים ביותר ביונקים. והקואורדינציה שלהם ויכולת שלהם ליפול על הרגליים, כל הסיפורים שאנחנו מכירים על חתולים, הכל פשוט עובד ממש טוב.
כן, כל הסיבות לסגוד להם כמובן.
כן, אז הכל עובד ממש טוב. אז השאלה היא קודם כל, למה הם כל כך מוצלחים? אז בעצם התשובה בגוף השאלה, בגלל ששילוב השלד ועצמות וחושים ומוח וכולי, פשוט עובד טוב. אבל בעצם אפשר לשאול את השאלה, מה השאלה? כשאני אומר שחיה או קבוצה של חיות היא מאוד מוצלחת, למה הכוונה? אפשר לטעון מנגד שבעצם החתולים הם לא חיה כל כך מוצלחת, מבחינה זו שאין כל כך הרבה מהם. בכל מקום שהם נמצאים הם יחסית נדירים.
שוב, תלוי אם אתה מסתובב במרכז תל אביב, נראה שיש הרבה מאוד מהם.
את יודעת מה, אפילו אם אני אסתובב בשמורת הסרנגטי באפריקה, יש הרבה יותר גנו מאשר חתולים, מאשר אריות ונמרים.
כן.
אז מה זה אומר? שהגנו יותר מוצלחים מאריות ונמרים? על כל תא שטח של קילומטר רבוע יהיה אריה אחד ואלף גנו.
יש דבר כזה תפיסה כמותית? זה קשור בכלל להצלחה?
אז זו בדיוק השאלה, איך אני מגדיר הצלחה? אז אחת ההגדרות להצלחה, הגדרה לגיטימית לחלוטין, אם חיה מאוד נפוצה, זה כנראה עובד. העובדה שיכולים להיות כל כך הרבה גנו בתא שטח אחד, אומר שכנראה הגנו חיה מוצלחת. אבל זה פשוט מדד אחר להצלחה.
אבל אז אנחנו אומרים שמן הסתם חיידקים הם החיה המוצלחת ביותר.
ללא ספק, יש טענה מאוד נפוצה, שעם כל הכבוד לחיות הרב-תאיות והמוח וכו', אם נסתכל במספרים אבסולוטיים, ברור שחיידקים הם הקבוצה המוצלחת ביותר על פני כדור הארץ. אז השאלה היא שאלה מראש בעייתית.
אנחנו אנשים של איכות, אנחנו לא אנשים של כמות.
אז בואו נדבר על מדד אחר. בואו נדבר על מגוון. לא מספר הפרטים, אלא מספר המינים. ואפילו נסתכל בתוך יונקים, אז הקבוצה שנקראת פריים, שזו הקבוצה שכוללת בין השאר את הגנו, אבל בעצם כל דבר מכבשה דרך פרה עד לאנטילופה, יש הרבה יותר מינים במשפחה הזו מאשר חתולים.
גם זה לא אומר בעיניי, זה רק אומר שניסו הרבה מאוד דגמים, כי אין דגם אחד שהוא בינגו.
אז זו תשובה מצוינת, אבל זו תשובה שאת מבינה שאפשר להתווכח עליה.
כן, כן, כמובן.
כן, שבעצם השאלה, מה שאני מנסה לחתור אליו, זה שאין לנו הגדרה אחת למוצלחות אבולוציונית. אפשר, בעצם התשובה למה הקבוצה המוצלחת ביותר אבולוציונית, תלויה באיך אנחנו מגדירים את השאלה, או איך אנחנו מבינים את השאלה. אז אפשר לדבר...
כמה אנחנו רוצים שהתשובה תהיה חתול, כמובן.
כן, אז אם אנחנו רוצים שהתשובה תהיה חתול, אז התחלנו בנקודת פתיחה מסוימת, ולא צריך להמשיך ממנה, אבל את ודאי כבר יכולה לנחש לאן אני חותר, כי אני אטען שפרוקי הרגליים הם הקבוצה המוצלחת ביותר על פני כדור הארץ. עם כל אהבתי לחתולים, ברור שפרוקי הרגליים כקבוצה, הם קבוצה הרבה יותר מוצלחת, בכמעט כל מדד שניקח, למעט אותו מדד שבחרנו לגבי החתולים. כי פרוקי הרגליים
באמת... כן.
פרוקי הרגליים אין להם באמת פתרון אחד שעובד. יש להם איזשהו עיקרון, יש להם ארגון גוף של גוף עם יחידות שחוזרות על עצמם ברגליים, ועל דגם הגוף הזה יש מיליוני וריאציות. אז להבדיל מחתולים שאני לוקח את אותו דגם גוף ומגדיל ומקטין ונשאר עם חיות שונות, בפרוקי הרגליים, כל, בין אם אני מסתכל על חרקים או על חבישים או על סרטנים, כל מין שאני אסתכל עליו הוא בעצם דגם גוף חדש לחלוטין ועושה דברים אחרים לחלוטין. אז פרוקי הרגליים תופסים כמעט את כל הסביבות האקולוגיות האפשריות, ויש להם את כל התפקידים האפשריים. אבל בשום מקום הם לא יהיו טורף העל. כי הטריק של להיות טורף העל זה טריק שהחתולים הרבה יותר טובים בו. אז המוצלחות של החתולים היא בתפיסה של צורת חיים מאוד ספציפית, והתמחות בצורת החיים הזו בצורה שאף אחד לא יכול להתחרות בה. בעוד שהפרים, האנטילופות וכולי, או בקיצוניות אחרת פרוקי הרגליים, הלכו, הכל כמובן במרכאות, כן? זה לא שישבה מועצת פרוקי הרגליים והחליטה איך לכפוש את העולם, אבל מבחינה אבולוציונית, הם נכנסו להרבה מאוד צורות שונות של חיים, ופיתחו הרבה דגמי גוף שונים, והמוצלחות שלהם היא במגוון הזה.
כן. בסדר, אני אנסה לא להתאכזב מתשובתך, ואני ברשותך אמשיך לחשוב שחתולים הם חיה מושלמת בחינה אבולוציונית, וגם מרוב הבחינות האחרות.
נכון, מעט מאוד אנשים ירצו להתקרבל במיטה עם סרטן.
אני לא אשאל על הרגליך כרגע. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית.
יום טוב, להתראות.
אנחנו רוצים להישאר עוד קצת עם חתולים וחתולים, גם את פינת גיבורי העל נקדיש להם, נגיד שלום לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר אור. לפני שנפנה
לי מנות... נושא החתולים, ככה, מוסר לי מכל ידי דבר.
בהחלט קרוב. קרוב לליבי וקרוב לגופי פיזית. כל המחקרים ששמענו פה, באמת על DNA ועל האופן שבו הוא מתמוסס ונמצא בכל מקום, אני בטוחה שגם אני אשת חתול באיזשהו אופן. לפני שניגש לשוחח על...
אני מקווה שלא אשפיע יחסנו, כי אני שייך למחנה השני.
אתה כלבן? כלבאי?
אני יודע, כן. גדלתי עם כלבים בחיי. אין לי שום דבר נגד חתולים, באופן אישי. כן. אבל כמה מידידיה טובים הם אוהבי חתולים. בייחוד אני חייב להזכיר, אנחנו עושים פינה על חתולים וקומיקס, אי אפשר שלא לציין את חברת אקי, הבחירה והנפלאה, אילנה זפרן, שעושה קומיקס עם חתולים, והעלתה את החתול לדרגה אלוהית כמעט, כן, שהוא...
דרגה של פרשן פוליטי,
נכון? כן, ממש, ממש, אין על החתולים של אילנה, באמת, זה ככה... הם הגיעו לכל מקום ורק התחילו, לדעתי הם עוד יגיעו רחוק, החתולים של אילנה.
כן?
מה?
נהדר. אני רוצה לשאול אותך, בפה שנמנה את גיבורי העל החתולים שנמצאים בתרבות הזאת, בעצם אילו תכונות משאל על התכונות החתוליות שקיימות, מה הן לדעתך התכונות המרכזיות שנלקחות אל עולם גיבורי העל מהחתול?
אוקיי. דבר ראשון, אני חייב לציין את הנחיתות המוחלטת של המחנה שלי בענף גיבורי העל, זאת אומרת, איש הכלב זה קומיקס מטופש של ילדים, כן? זה לא... אז אני כבר פה, יצאתי... אז כבר אתם ניצחתם, אוקיי? אז זהו.
כן. אבל גם לזה יש סיבה, זאת אומרת, זה בדיוק חלק מהשאלה שלי, מה יש בחתוליות?
כן, ברור, אוקיי. בוא נתחיל, למה שהחתול הוא יותר מסתורי, יותר כזה, כן? הוא נראה כזה משהו אפל, משהו סטני קצת. עכשיו בוא נדבר גם נפריד על איזה חתול, כאילו יש כל מיני חתולים. עכשיו יש את ה... החתול הכי ידוע, כן, שזה הפנתר השחור, כן, שהוא, אבל זה פנתר. אני מדבר, אם מדברים על החתול, כן, זה שיש לנו ברחובות, זה שאת מגדלת, כן, אני מאמין שאת לא מגדלת פנתר או אריה או דברים כאלה. אני מדבר על החתול בית, כן, הקטוס דומסטיקוס, לא יודע איך קוראים לו. אז יש בו דבר אחד שזה כבר בוב קיין, היוצר של בטמן, איכשהו יצר את הדמות שהיא באמת הדמות הכי ידועה מכל דמויות החתולים למיניהם. שקאטוומן, אז הוא אמר, הוא יצר, כן, ברור שהוא לזמנו אולי זאת האמירה נכונה, הוא אמר, בחתול יש משהו נשי. בחתול יש משהו נשי שאין בחיות האחרות, ולכן הוא בחר...
אולי זה קשור לתנועותיו המעודנות, לגמישות שלו.
כן, כאילו, וגם המסתוריות שלו, כן, אנחנו...
יכול להיות שיש פה גם משהו קצת מיזוגני, זהו, בדיוק, אני אמר את זה קצת כזה...
נכון, אני הזהרתי אותך שזה נאמר... חפש
את האישה, כזה, מה קורה איתה?
כן, כן, בדיוק, משהו כזה מסתורי. עכשיו, באמת, האמת, בקאטוומן והאמת שקראתי ספר שלם על קאטוומן, כתבו ספר שלם על קאטוומן, שבו ניתחו כל... עכשיו, קאטוומן הופיע פעם ראשונה ב-1940, ב-1940 שהופיע פעם ראשונה, היא בסך הכל הייתה ג'ין הרלו בעצם, כן, הייתה ג'ין הרלו. ועכשיו, קאטוומן היא גם קורבן בעצם של שני מונחים באנגלית, כן? שזה המילה קאט ברגלר, כן? כאילו, פורץ, קוראים לו קאט ברגלר, אנשים שפורצים בלילה וגונבים תכשיטים, ויש שוט כזה, יש שוט כזה שקוראים לו Cat of Nine Tails. לכן Catwoman לכל אורך ההיסטוריה שלה, אז היא גם Cat Burglar וגם יש לה תמיד את השוט הזה. וזה הבסיס של הדמות. ומסביב זה בנו מיליון גרסאות, כל אחד כל כך שונה מהשנייה, כן? כל הדמויות קומיקס משתנות במהלך השנים. אבל אף אחת מהן לא משתנה באותה צורה כמו Catwoman, שהיא באמת, אני חושב, וזה היחס לנשיות בעצם, אני חושב, כל אורך השנים אתה יכול למצוא... גם את היחס לנשיות, גם את הפנטזיות של מי שכותב, של מי שמצייר, אתה יכול למצוא אותה בדמות הזאת.
יותר קל אולי להשליך פנטזיות משתנות על גיבורה נשית, לעומת גיבור גברי, שאתה אומר, היי, אי אפשר, זה התכונות שלו, והמעריצים לא ירצו שזה ישתנה. פה אתה אומר, הוורסטיליות מסגירה איזשהו יחס לאישה.
ממש ככה, ובגלל שבעוונותינו, אני חושב שרק לפני, אני חושב שזה כמה שנים בודדות, גייל סימון היא הבחורה הראשונה שהתחלה לכתוב את קאטוומן, לכתוב את העלילות שלה. אני חושב שאז היא קיבלה באמת, אולי פעם ראשונה, יחס יותר נורמלי, אבל במשך שנים, קאטוומן הייתה באמת איזשהו, גם היה תקופה ארוכה שהיא לא הופיעה בקומיקס, בגלל הקומיקס קוד, כן, היה את הקומיקס קוד, ובשנות ה-50, אז לא נתנו לה להופיע, כי אמרה, אוקיי, מה, היא סקסית מדי, היא גם, המוסריות שלה היא גם כן מעופלת, כן? כי היא פורצת, היא בחורה, אם מישהו לא מכיר את קאטוומן, אז הג'וב שלה זה לפרוץ בלילה לבתים ולפתוח תכשיטים, כן? זה דבר ש... אז כל הדברים האלה, אז בשנות ה-50 היא לא הופיעה. עכשיו, בשנות ה-90, שבשנות ה-90 זה היה שנים של... מביך, כן, כמה הכל היה, וגם אני, בעוונותיי, גם אני עשיתי את זה בקומיקס שלי בזבנג, מה שאנשים זוכרים, הכל כזה נשיות מתפרצת כזאת, הכל צמוד, כל הבגדים צמודים, הכל מאוד מאוד מודגש, אז בשנות ה-90 היא הייתה גם כן, היה לה...
זה לא בהכרח באשמתך, אם אני חושבת.
כן, לא.
בריטני ספירס, למשל. אתה לא הראשון ששם בגדים צמודים על נשים, זה בסדר.
כן, אבל זאת אומרת, עכשיו, אני זוכר שאפילו היה... והדבר הזה, כאילו, אני זוכר שהייתה איזו שערוריה גדולה עם קטוומן, שהצייר יצר איזה מין... השער של אחד המגדים שלה, של החוברות שלה, הוא הצליח... להגמיש אותה בצורה כזאת, שיראו לה גם את החזה וגם את הטוסיק ביחד. כאילו שזה, שהיא עמדה כזה במין פוזה כזאת, כדי שהקוראים הקטנים יהיו פסוצים, כן? וזה יצר שערוריה גדולה, אמרו, תשמעו, מה זה ההחפצה הזאת, כן? זה נורא והיום, וזה נחשב, דעתי, כאילו, אחד הנקודות שבהם קומיקס אמרו, אוקיי, מספיק עם ההחפצה הזאת של נשים, די, מספיק, זה כבר לא לעניין, ואז התחילו לצייר נשים גם, אפילו גיבורות על, מצוירות היום בקומיקס, בצורה יותר נורמלית מאשר פעם, כן? כאילו לא איזה אידיאל נשי, כן? כזה כל המתפרץ לכל כיוון, אלא...
כן. אין לי שום דבר בראש לאורך כל המשפטים האחרונים, חוץ מאשר התמונה האיקונית של קים קרדשיין. אבל בסדר, תמשיך, אוקיי.
כן, קים קרדשיין, נכון. קים קרדשיין היא יכולה להיות אחלה כתוב. אז קטוומן באמת היא דמות מרתקת, באמת היא החתול הרגיל, כן? זה הקטע של החתול. לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי.
יש גם קטמן, למרות האנשיות שמיוחסת לחתול.
כן, כן, אז קטמן, א', הוא כמובן מאזיננו עכשיו תוהים, אני מאמין שקטמן הם מכירים מהסרטים, קטמן הם פחות מכירים מטבע הדברים, אז קטמן הוא דמות הרבה יותר משוכללת ומפורסמת, הוא צייד, והוא דווקא באמת מתעסק יותר עם החתולים הגדולים, כן? זה, אבל לא, זה לא בא לידי ביטוי בתחפושת שלו או משהו כזה, הוא צייד במקור, אני קוראים לו ריצ'רד בלייק, והאמת שהסיפורים הכי מעניינים שלו עד לפני כמה שנים היו שקטוומן התעצבנה עליו שהוא גנב לה את הגימיק. כן, היה לו כאן, יש לו קצת תפרים.
הוא לא דמות מרכזית.
דמות משמעותית בכלל בקומיקס. עכשיו למרוול, מרוול בשנות ה-70 ככה פתאום שמו לב שאין להם מספיק דמויות ראשיות, אמרו, היי, מה קורה פה? אנחנו, אין לנו כלום, כן, ספיידרמן, הלק, כל אלה, ואז הם יצאו מדמות שקוראים לה The Cat, שזה היה, הם לקחו, מה שנחמד, שהם לקחו איזה דמות שלהם, שהייתה כזה דמות של קומיקס טינג'ר כזה מצחיק, כן? לא, סליחה, התבלבלתי, זה קומיקס אחר. לפני שכל החובבי קומיקס מתנפלים עליי, אני מדבר על הלקט, לקחו דמות של, באמת דמות של כזאת קומיקס מצחיק, מוס בנג זה היה, קומיקס דומה לסבנג, לקחו אחת הדמויות שם והפכו אותה לגיבורת על, נתנו לקוחות על, הפכו אותה להלקט, הגבישו אותה בכזה תלבושת צהובה, ואז היא נהייתה גיבורת על. The Cat זה דמות אחרת שהם יצרו ככה out of the blue, ועכשיו מה ש... תראי, זה דבר שקצת מוזר לי, האמת, זה דמות הכי מוזרה שאני מכירה. עכשיו, הלקט הסתובבה בהתחלה, ובחורה כזאת, כן, עם כל מיני לקוחות של חתול וזה, בוטלו את החובר, ואז יום אחד היא הופיעה עוד פעם, ואז היא נלקחה בשבי על ידי אנשי חתול, כן, אנשי חתול כאלה, והחזירו אותה לחיים, או נלקחה בשבי, היא מתה והחזירו אותה לחיים, אבל החזירו אותה לחיים בתור אשת חתול, זאת אומרת היא חצי אישה, חצי חתול, שהיא עם פרווה, וזה משום מה נחשב לנורא סקסי, בקומיקס, ואני
הפרווה? תמיד
הייתה לי, לא יודע, כן, היא נחשבת לאחד הדמויות הכי סקסיות ומפתות, והיה לה רומן עם טוני סטארק, וזה אמרתי, לא יודע, בחורה עם פרווה, לא יודע, לא עושה לי את זה, אבל טוב, זה ככה, בקומיקס זה לא עובד, כאילו, בקומיקס
תורים פרווה. אבל החתוליות כולה, כנראה, יש בה משהו, כי שוב, אמרנו, זה מגוון של תכונות, זה באמת גם גמישות, מסתורין, התחושה שבאמת מישהו יודע משהו שהוא לא מובן לחלוטין.
זה חתולים מאוד עושים את זה, כן.
וכמובן, אני חושבת שכל העניין הזה, אתה יודע, אנחנו, אם אנחנו נזכרים במצרים העתיקה, הרי הדמות של בסטט, של אלת החתולים, היא דמות עתיקה מאוד.
כן, והיא מופיעה בפנטרה השחור, כאילו, גם כן היא שמה, גם כן מופיעה בסרט וזה, במיתולוגיה שלו. כן, אין מה להגיד, חתולים הם יותר קרפורי לכל נושא של פנטזיה וגיבורי על, כאילו, בוא נגע...
אולי גם בגלל שהם יותר חיית לילה קצת, שרובם יותר נוקטורנים, גם זה כשלעצמו.
כן, קטוומן הרי לא מזמן התחתנה עם בטמן, כאילו, היה איזה קומיק שלם שהתחתנה איתו, כאילו, יש להם אז הרומן עם בטמן, זה הדבר הכי מוזר אצל בטמן. יש להם יחסי אהבה שנאה כאלה, כל אורך ההיסטוריה שלו, כן? היא מצד אחד, זאת אומרת, באמת, היא יחסית אני חושב גם דמות, זאת אומרת, אמנם היא השוביניזם והמיזוגניה חוגגים שם, כן? אבל היא תמיד אישה עוצמתית. היא אף פעם לא אישה כנועה, כן? גם דרך אגב יש המון גם האוריג'ין שלה, כל הזמן איך שהיא נוצרה, כל הזמן משתנה, כל הזמן, זה האוריג'ין הכי לא יציב שיש בעולם. פעם אחת היא דיילת שקיבלה מכה בראש, ובגלל זה היא קיבלה אמנזיה והחליטה להידרדר לפשע, בגלל כי זה הדרך היחידה שאישה תחשוב להגיע לפשע. כן? זה. עכשיו בשנות ה-80 המאוחרות היא פתאום נהייתה זונה, פשוט שמו אותה בתור, שהתחילה את הדרך שלה בתור אישה בלילה, כן? וגם בעבר שלה היה אביוס, כן? היה כאילו התעללות וכאלה, וממש כל הדברים, כל הספקטרום של חוויות נשיות, והיחסים בין גבר ואישה במהלך השנים אפשר ללמוד.
לא מוטל על הדמות הזאת.
כן, הדמות המסכנה הזאת, כן, וזה, כן, אבל דוגמנט, עדיין לא עשו כלב, אין אף דמות עם כלב, אין, אני ממש מוכה בזה, כי יש רק את האיש הכלב של הילדים, זהו, אף אחד לא טרח לעשות על
כי הכוח שלו הוא בזה שהוא, לכאורה, אתה יודע, ברור לנו. נאמן לנו, אולי זה לא חומר מספיק טוב לגיבורי על. אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, אני מודה לך מאוד מאוד.
אוקיי, יאללה.
ויום רדיו שמח, גם לך.
היום רדיו היום, איזה כיף.
כן, יום הרדיו הבינלאומי.
איזה כיף, אוקיי.
ביי ביי, להתראות.
ביי ביי.
נתחיל כמובטח עם מחקר חדש שמדגים עד כמה שונה חוויית ההליכה הביתה בלילה עבור נשים לעומת גברים. נשמע עליו מהדוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. קודם כל בואי נתווה לנו את הדרך שבה הולך המחקר הזה. אנחנו לקראת השיחה הזו בדקתי דיווחים שונים מהשנים האחרונות, וקודם כל נתחיל לא בחוויה של ההליכה, אלא בעובדות עצמן. נשים מותקפות מינית הרבה יותר, מוטרדות הרבה יותר באנגליה, אני חושבת ב-2021, היה איזה מחקר שמצא, אם אני לא טועה, למעלה מ-90%, אולי אפילו 97% מהאנשים הוטרדו בכלל במהלך חייהן, שזה נתון בלתי נתפס, גם אם לוקחים בחשבון את עצם הדיווח. אז אלו העובדות. אנחנו מדברות על הליכה בלילה, נכון?
לא רק, ובעצם מה שמעניין במחקר הזה, זה שהוא בעצם בדק את התגובה שלנו למה שאנחנו רואים, והרי כולנו גם גברים וגם נשים רואים את אותו דבר, מערכת הראייה שלנו במוח, העיניים שלנו פועלות אותו דבר, אבל
אני
למעשה...
לא יודעת אגב, העיניים כן, אבל יכול להיות שבאמת המוח הנשי מקדמת דנה אולי הוא מפענח נתונים אחרת. אני לא יודעת.
אז אני אסביר מה הם עשו במחקר. במחקר צילמו תמונות של כל מיני מקומות בקמפוסים אוניברסיטאים בארצות הברית, וצילמו אותם בשעות שלא היו שם אנשים, גם בלילה וגם ביום, בכל מיני תנאים של תאורה. והמקומות שהם צילמו, שוב, מקומות רגילים לגמרי, כניסות לבניינים, שבילים, לא בהכרח מקום שהיינו תופסים כמפחיד או כפוטנציאל סכנה, כמו למשל איזה חניון מאוד מאוד חשוך, אוקיי? מקומות רגילים, מדרגות בקמפוס, ואת התמונות האלה הם הראו להרבה מאוד סטודנטים, גברים ונשים, כאשר חלק מהתמונות היו מוכרות, כי זה היה הקמפוס שלהם, חלק מהתמונות צולמו במקומות שהם מעולם לא היו בהם, ומה שהם התבקשו לעשות היה להתבונן בתמונות וללחוץ בעזרת העכבר על החלק בתמונה שהכי תפס את תשומת הלב שלהם. ככה שיש לנו פה בעצם איזשהו דיווח עצמי של של הנבדקים. מה הכי עניין אתכם בתמונה? מה הכי משך את תשומת הלב שלכם?
מה תופס את העין בשעה של שוב הליכה אקראית בשבילים שהם או מוכרים כשלעצמם או נופם מוכר? משהו שגרתי.
נכון. וחשוב שוב, לא היו שם דמויות. אנחנו יודעים שהעין שלנו מאוד נמשכת לבני אדם, במיוחד לפנים, לתווי פנים, דרך זה אנחנו מבינים כוונות של אחרים, אבל פה לא היו דברים כאלה, לא היו פנים, היו בסך הכל נופים עירוניים, שכולנו רגילים אליהם, והם די, מה שאפשר להגיד, הסביבה הטבעית שלנו, והחוקרים הסתכלו בעצם, איפה הנבדקים לחצו, מה עניין אותם, וכשהם בחנו את הגברים לעומת הנשים, הם קיבלו ממש תמונה הפוכה. מכיוון שאנחנו ברדיו, בואי ננסה לתאר למאזינים שלנו תמונה. אז דמיינו שביל בשעת לילה, אבל הוא מואר על ידי פנסים. שביל מואר ומסביבו יש שיחים. לא תמונה לא רגילה, כולנו יכולים לדמיין את זה בעיר שלנו או באמת בתוך הקמפוס. וכשהם בדקו איפה הנבדקים לחצו, הגברים לחצו על המשך השביל. הם היו ממוקדים במה מגיע אחרי, בדרך, ביעד מסוים. וכשהם בדקו איפה לחצו אנשים, את רוצה לנחש?
אני מבינה איפה לחצו אנשים. הם לחצו על השיחים, כי מי יודע מה יכול לזנק משם, לא?
בדיוק. בדיוק. אנשים נטו ללחוץ על שיחים, ועל אזורים חשוכים יותר בתמונה.
ועל פינות אולי שלא יודעים מה נמצא מאחוריהן.
בדיוק, אנשים בעצם כל הזמן סרקו והתעניינו באזורים של הפריפריה, בשוליים של התמונה, של האזור שהן רואות, והגברים היו מאוד מאוד ממוקדים ב... לאן זה מוביל, אם זה המשך השביל, או מעלה המדרגות, או משהו שהיה במרכז התמונה, וכמעט לא הסתכלו על השוליים.
עבר לדבר עצמו שאנחנו מדברות עליו, שהוא באמת האיום הפיזי, אם אני חוזרת למה שאמרתי עכשיו, אני לא יודעת על החיוות הכללי של המוח הנשי. אני אומרת, עצם הדבר הזה יכול לשנות בכלל את האופן שבו גברים ונשים תופסים אחר כך משרות, למשל. אז מה שאמרתי נשמע גם מאוד מאוד סימבולי. כצד הגבר, הוא רואה רק את דרכו המוארת ואת המשך השביל ואת לאן הוא יגיע, בעוד שהאישה דעתה מוסחת ממה שיכול לקרות לה בדרך. נכון? הדבר הזה יכול גם להשפיע על דברים הרבה יותר רחבים. לא רק על הליכה בלילה.
בוודאי. ושוב, הדבר הזה חזר על עצמו גם ביום, ואז החוקרים גם נתנו לנבדקים לדרג את התמונות האלה לפי מקומות שנראו להם ככה עם, נקרא לזה, פוטנציאל סכנה, ומקומות עם פוטנציאל סכנה נמוך, אולי מקומות יותר פתוחים, יותר מוארים, והם ראו שגם בתמונות עם פוטנציאל סכנה נמוך, עדיין דפוסי הלחיצות של הנבדקים, של הגברים והנשים, היו שונים. כלומר, זה לא רק אם אני אתאר איזושהי סיטואציה ככה מפחידה של ללכת בחושך באיזה חדר מדרגות אפלולי ומוזנח, אלא גם באור יום, במקום שלא חשים בו איזושהי סכנה, נשים יסתכלו יותר, תשומת הלב שלהם תהיה יותר על הפריפריה, על כל התמונה, הם לא יתמקדו ביעד או בנקודה ספציפית.
אז רגע, זה אולי כבר בכלל לא קשור לתחושת סכנה, אלא באמת אולי לאופן אחר שהמוח הנשי תופס את סביבותיו?
לא, אז מה שאנחנו יודעים זה שמערכת הראייה, שוב, אצל גברים ואצל נשים, פועלת באותו אופן. אנחנו סורקים עם העיניים, יש לנו את אזורי הראייה במוח, שם התמונה מתפענחת, והאזורים הנמוכים האלה...
כן, אבל הפרשנות יכולה להיות אחרת. נגיד, אולי נכון. זה אפילו מסביר גם... אולי זה אפילו מסביר איזושהי תכונה שמיוחסת יחסית לנשים של יותר רגישות ופחות באמת צעידה בעיוורון מסוים למען המטרה. זה יכול להסביר הרבה דברים.
אז יהיה מאוד מעניין לערוך את המחקר הזה באופן התפתחותי. כלומר, כן. לראות אצל ילדים צעירים יותר, האם אנחנו גם רואים את הדפוס הזה? כי הנבדקים פה היו בגילאי ה-20 שלהם.
כן, גם מזונים מהרבה דברים שאומרים בקמפוסים, שאנחנו יודעים שלפחות בימינו השיח המבהיל והקורבני הוא שיח חזק מאוד. שוב, אנחנו יודעים שהמקרים האלו קיימים והסטטיסטיקה קיימת, אבל גם השיח המבהיל הוא חזק מאוד.
נכון, וחשוב לציין שאצל ילדים צעירים, הסיכוי של בנים ושל בנות להיפגע, אני מדברת על פגיעות מיניות, הוא כמעט שווה. אני מקווה שאני מדייקת בנתונים, ובעצם ככל שהם מתבגרים, אז הנשים תופסות פה נתח גדול כן. יותר, כלומר הסיכון שלהם עולה. ויהיה באמת מאוד מעניין לראות אם יש כאן משהו שהוא התפתחותי, מכיוון שהדבר הזה של לסרוק את כל התמונה, להתמקד באזורים שהם יותר בפריפריה, הוא משוייך לאזורי מוח גבוהים יותר. כלומר, אלה כבר אזורים של קבלת החלטות, שמושפעים כמובן גם מאזורים של רגשות, והם בעצם משדרים אחורה לאזורים הראשוניים של מערכת הראייה, במה להתמקד ואיך לפענח את התמונה. כלומר, יש לנו במוח שתי מערכות שפועלות במקביל. אחת זה הקלט שמגיע ישירות מהעיניים שלנו ומתפענח, איזה צבעים, איזה גבולות יש למה שאנחנו רואים, כמו שאנחנו ממש, תחשבו, מתארים תמונה למחשב עם פיקסלים. והחלק השני הוא באמת מהאזורים הגבוהים של קבלת החלטות, של רציונליות, של תפקודים גבוהים שאנחנו קוראים להם, שבעצם בא ומכוונן את האזורים הנמוכים, אוקיי, אולי כדאי לשים יותר תשומת לב, יותר דגש, יותר קשב לאזור כזה או אחר בתמונה. ובעצם זו כנראה הפעילות שאנחנו רואים פה, והיא שונה אצל גברים ואצל נשים.
מה עוד קורה במוח שנמצא בעצם, זה מצב של עוררות, לא? של כאילו סכנה על ווליום לא גבוה, אבל בעצם כל הזמן עוררות, אלרטנס כזה.
נכון, זה כנראה משקף איזושהי עוררות שאנשים נמצאות בה, שוב, גם כשהן לא דיווחו על סכנה, גם כשהתמונות היו תמונות באור יום. כמובן שההבדל מובהק ביותר היה בתמונות שצולמו בלילה, וזו בעצם איזושהי קריאה אולי למתכנני ערים או סביבות.
לא, 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 זאת לא קריאה למתכנני ערים או סביבה, פה אני ממש חולקת עלייך. לא, אבל אוקיי, תמשיכי, ואחר כך אני אחלוק עלייך.
אני חושבת דווקא שכן, כדאי לשים לב לזה שלאנשים שונים יש חוויה שונה בסביבות שונות, ואם אפשר להפוך את הסביבה, למשל, להאיר גם את הפריפריה, גם את השיחים בצד, ולא רק את השביל המרכזי, אפשר להפוך את זה ליותר ידידותי או פחות מאיים עבור חלק מהאוכלוסייה. אני חושבת שזה משהו שצריך לעשות.
כאן אני מודה שאני חולקת עלייך, אני לא חושבת שצריך להאיר יותר בכלל, אני לא חושבת שכשאנחנו מוצאים משהו כזה שהאיום שלו הוא תרבותי וצריך, המלחמה בו צריכה להיות תרבותית, אנחנו צריכים להמשיך ולהוסיף דברים כמו תאורה, א', כי אין לזה סוף, עובד כי כמובן תאורת לילה היא מזיקה מאוד לטבע ולסביבה, וגם לבני האדם. אנחנו לא יכולים לנסות ולייצר סביבה שהיא יותר ויותר מוארת וסטרילית, ולבטל גם אגב את הזכות של אנשים שלא רוצים לתקוף אף אחד, את זכותם להסתתר, את זכותם להיות בחושך, את זכותם לחיים פרטיים. אני גם מתנגדת למצלמות בכל פינה. זה לא הפתרון לאלימות כלפי נשים, ובטח לא לתחושת חוסר המוגנות. זה לדעתי, כי זה, כל מה שאנחנו עושים בגישה כזאת, זה לייצר עוד ועוד מרחבים סטרילים יותר ויותר, מפוקחים יותר ויותר. ומה שאנחנו רואים בפועל, זה שהביטחון העצמי של האנשים לא עולה כתוצאה מכך שהמרחבים מושגחים יותר ומוארים יותר. ממש ממש לא. הם נשארים אותם יצורים חוששים שהם היו גם קודם. אבל ללא ספק המחקר הזה מעניין מאוד ושווה לחשוב עליו בכל מיני כיוונים. הבנתי שאת יכולה גם לספר לנו על, על, על אירוע של מכון דוידסון, להבדיל אלף אלפי הבדלות?
כן, כמובן, קודם כל, האירוע הזה מוזמנים כולם, גברים ונשים, ילדים, סבתות וסבים. ב-14 למרץ התקיים אירוע C של שבוע המוח, אירוע שנקרא תיבת מוח, ויהיה לנו חידון וסדנאות קסמים, שבהן נראה איך אנחנו יכולים לבלבל את המוח ולעבוד עליו. יהיו לנו סדנאות שבהן נטעם כל מיני חומרים ונגלה שאין להם את הטעם שאנחנו מצפים, ונראה איך אנחנו שוב יכולים לבלבל את המוח ולהשתמש בכל מיני דברים שלכולנו יש בבית כדי לייצר אשליות מגניבות ומשעשעות. יהיה מופע קסמים מדעי. וחידון שטיפת מוח האהוב, שבטח כולם מכירים מהאתר של מכון דוידסון, אז יהיה גם את החידון בלייב, אפשר לקנות כרטיסים לאירוע באתר של מכון דוידסון, מומלץ, ויהיו פעילויות שמתאימות לכל הגילאים, אז מוזמנים להגיע כל המשפחה.
בסדר גמור, אז כנסו לאתר מכון דוידסון לכל הפרטים על האירוע הזה, ואני מודה לך מאוד על השיחה. סלחי לי אם חלקת אלייך, כמובן, תמיד נעים לשוחח איתך. דוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה. חוקרים פיתחו חומרים חדשים שמגדילים משמעותית את אחוזי ההשרשה של ייחורים שנלקחו מעצים. זו בשורה שנשמעת לי מצוינת. נרד כרגע לעומקה בעזרתו של דוקטור רועי ויינשטיין, מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. קודם כל, בואו נסביר בעצם מהו ייחור. מה קורה שם?
ייחור הוא בעצם חלק של צמח, שמופרד בעצם מהצמח, ויודע להתפתח לצמח שלם חדש. כלומר, אם ניקח...
זה לא כל חלק של הצמח, זה הרי לא שאני אקח איזה עלה או ענף אקראי ותקע אותו באדמה והופ הצמח חדש.
אז זה תלוי כמובן בצמח, יש צמחים שבהם זה בהחלט המצב, וזה מאוד פשוט, אני מניח שלהרבה אנשים יצא להתנסות עם סוקולנטים למשל.
סוקולנטים הם כאלה, נכון.
בדיוק, ולקחת מאוד בקלות.
בקיור שלך הם פשוט יהפכו לצמח חדש.
בדיוק, אז לצמחים שונים יש יכולות שונות בתחום הזה, והרבה מהם גם כשהם צעירים יש להם את היכולת הזאת בצורה מאוד גבוהה, והם מאבדים אותה לאט לאט ככל שהם מזדקנים. כן,
אבל צמח שצומח מאיחור שהוא שרש, במה הוא שונה מצמח שצמח באופן אחר?
אז זה בדיוק היתרון מבחינת החקלאות של צמחים שהופקו בשיטה הזאת, זה שהריבוי בעצם של החומר הצמחי הוא ריבוי על מיני, על זוויגי. כלומר, אין ערבוב של תכונות בין זכר ונקבה. כלומר, הצמח שמתפתח מהאיחור הוא זהה ב-100% מבחינה גנטית לצמח המקור שממנו נלקח האיחור.
זה טוב לנו?
ויש לזה יתרונות משמעותיים בחקלאות, כמובן שיש גם חיסרון אחד משמעותי, אבל היתרונות הם כמובן שבחקלאות, בתור משהו שהפך להיות תעשייתי ובסקאלה מאוד גדולה, זה כבר לא שאנשים מגדלים לעצמם את האוכל בבית בחצר, וברגע שמשהו הופך לתעשייה, צריך לייצר אחידות, על מנת שאפשר יהיה להוריד את העלויות של החקלאים בטיפול באותם מטעים, פרדסים, מה שזה לא יהיה.
ברגע שיש אחידות, ברגע שהצמח הוא בעצם שיבוט של צמח האב, אז הטיפול בו יהיה אותו דבר, אין הפתעות, או הרבה פחות הפתעות.
בדיוק, יש אחידות יותר גבוהה בין הצמחים, שזה משהו שחשוב מאוד לחקלאים. אם מדובר למשל על צבע הפרי או טעם הפרי, וגם אם זה מדובר על מתי הפרי בעצם מוכן לקטיף, החקלאי יכול לבוא לשדה ובעצם לבצע את הקטיף בתקופה יחסית קצרה, וזה לא שיש צמחים שמניבים את הפירות מוקדם יותר או מאוחר יותר, וצריך להיכנס שוב ושוב על מנת להפיק את התוצרת החקלאית. זה יכול להיות גם בתחום הפרחים, למשל כשחקלאים רוצים לגדל את הפרחים ושכולם יגיעו לגובה מסוים על מנת לשווק את כולם בזמן נתון לפני יום האהבה, חג האהבה למשל, ולקבל פרחים שהם באותו גודל, באותו צבע.
אז בהחלט קשרת יפה את כל הדבר הזה לתהליכים של מסחור בעצם, של כלכלת המונים. האם אנחנו יודעים לומר מה ההשפעה על האדמה, על הערכים גם התזונתיים, נגיד שמדבר במזון, ובכלל, כל ההשלכות האקולוגיות שיש למעבר לחקלאות שהיא יותר כזו, משובטת, תלוית ייחורים?
אז בצד בצד האקולוגי, בעצם זה, בצדדים של ההשפעה על האדמה, המשמעויות הן, אני חושב, נמוכות מאוד. אני חושב שגם בצד של התזונה יש כאן דווקא יתרונות, בגלל היכולת לזהות פרטים שבהם יש תכולה תזונתית טובה יותר או גבוהה יותר, ובעצם לשבט אותם ולייצר לנו עכשיו שדות שלמים שמבוססים על
צמחים. זה בעצם כאילו הרצה אבולוציונית, מה שאבולוציה אולי אתה עושה, לא, זאת אומרת, זה הצמח המוצלח, אני אמשיך איתו, בעצם אפשר לעשות את זה באופן הזה.
בדיוק, אז יש חקלאים שנקראים בדרך כלל מטפחים, שזה התפקיד שלהם וזה העסק שלהם בעצם, לייצר מגוון גנטי מאוד גדול, לזהות מתוכו את הפרטים המוצלחים ביותר עבור תכונות מסוימות שהם רוצים, אם זה תכולה תזונתית, אם זה עמידות למחלות למשל, ואז לרבות את אותם פרטים מצטיינים על מנת שאפשר יהיה להסיק את המירב מאותו גידול.
כן. כן. בוא נגיע למחקר שלכם לפני שהזמן שלנו יזל על כל המבוא שגררתי אותך אליו. אנחנו מדברים על מחקר באמת בינלאומי נרחב וארוך יחסית, זה לקח 8 שנים, ובעצם במהלכו הצלחתם להשביח ולשפר את התהליך הזה של השרשת האיחורים, אבל כבר היום יש לנו הורמון השרשה, נכון? אז במה זה שונה מה שעשיתם?
נכון. הורמון ההשרשה שמשתמשים בו היום, שנקרא אינדול בוטיריק אסיד, הורמון ההשרשה העיקרי, הוא התגלה לפני 100 שנה. ולמרות שעד היום אנחנו מנסים להבין עד הסוף בדיוק איך זה עובד, משתמשים בזה בהצלחה בחקלאות כבר 100 שנה. וזה אחד הגורמים שאפשרו את היכולת שלנו לבצע את השיבוט הגנטי הזה שהוא כל כך חשוב ונמצא בבסיס החקלאות. ההורמונים האלה, ההורמון שמשתמשים בו, ההורמון הצמחי הזה, הוא הורמון טבעי שקיים בעצם בצמח. ומה שאנחנו עשינו זה באנו והוספנו להורמון הזה איזושהי תוספת שמאפשרת לו לפעול בתוך הצמח למשך זמן ארוך הרבה יותר. ומה שראינו זה שבעצם פעילות ארוכה יותר של ההורמון בצמח מאפשרת את הצלחה גבוהה יותר בהשרשה של איחורים.
איך זה קורה? למה בעצם?
זאת אחת השאלות המעניינות שאנחנו נרצה לבדוק במחקרי המשך, מה המנגנונים המולקולריים בעצם שבהם מעורב ההורמון הזה בשלבים מאוחרים יותר בתהליך ההשרשה, שתומכים בו בצורה מוצלחת כל כך. אבל המסקנה או התוצאה העיקרית מהעבודה הזאת היא בעצם שהדבר הזה הוא אפשרי. היו כל מיני אנקדוטות ספרותיות וגם תצפיות של אנשים בשטח שהעלו את ההשערה הזאת, שאם נוכל לתת טוקסין למשך זמן יותר ארוך לאיחור, נוכל לשפר בצורה משמעותית את אחוזי ההשרשה שלו ואת ההצלחה של התהליך. וזה בעצם מה שניסינו לעשות במחקר, לפתח את הדרך לעשות את זה, את הדרך הפרקטית שתאפשר בעצם להשאיר אוקסין בתוך הצמח למשך זמן מאוד ארוך, משהו שאי אפשר היה בעצם לעשות קודם.
אילו צמחים בדקתם?
אז אנחנו בדקנו באמת, אני חושב, כמה עשרות צמחים במהלך 8 שנים האלה, אבל התמקדנו בעיקר בצמחים שהם רלוונטיים לחקלאות. אחד הצמחים שעבדנו איתו הוא ארגן, אבל עבדנו גם עם קנות של תפוח, עבדנו גם עם זיתים, הרבה מאוד עצים שבעצם יש בהם קשיים היום בצד של החקלאות לקבל אחוזי השרשה גבוהים, ובהם התמקדנו מתוך מטרה לנסות לראות האם באמת אפשר לשפר את התהליך הזה עבור החקלאים, משהו שבאמת ישפיע על דרך העבודה שלהם.
רגע, ציינת ארגן בתור משהו שהוא ככה בבסיס החקלאות? כן? זה מה שאני מכירה בכלל מתחום השיער, אני חייבת להגיד.
זה נכון, אבל גם זה עדיין גידול חקלאי, שבסופו של דבר התוצרים שלו מגיעים לקוסמטיקה. ארגן זה סיפור מעניין, על עץ שבעצם אנחנו לא מצליחים, החקלאות לא מצליחה לרבות בצורה הזאת של איחורים, כמו שדיברנו עד כה, שזה משהו שנדרש על מנת להפוך גידול לחקלאי, ובאמת כמעט כל תוצרת הארגן שמגיעה, היא מגיעה בעצם ממרוקו, מעצים שגדלים, הם גדלים להם בשטח ומרובים על ידי זרעים. אם נוכל להפוך את התהליך הזה לתהליך שהוא חקלאי, אפשר יהיה לאפשר בעצם לחקלאים לגדל מטעים של ארגן, שזה משהו שניסו לעשות אותו בארץ הרבה מאוד שנים, ולא ממש הצליחו בדיוק בגלל החוסר יכולת הזאת לרבות עץ מצטיין, שעכשיו אפשר יהיה לעזר בו על מנת לפתח גידול שלם או תחום שלם.
זה עבד לכם עם הארגן, זה הצליח.
כן, עם הארגן יש לנו תוצאות מאוד יפות, ובאמת מספר קיבוצים, אני אגיד, קפצו על המציאה בניסיון לפחות לראות אם אפשר לזהות אחר באמת עצים מצטיינים, ונספקנו לנטוע בשיתוף פעולה איתם כמה מטעים, כמה אזורים, שבהם הם בודקים כרגע וסורקים עבור עצים מצטיינים, שמהם הם ינסו לפתח אחר כך איזשהו ענף חדש של גידול חקלאי בישראל.
יפה. אז בעצם החומר כבר מצוי לשימוש על ידי חקלאים, או שאנחנו עדיין בשלב המחקר והניסוי?
אנחנו עדיין בשלב שבו אני זה שמייצר את החומרים האלה עבור החקלאים. לשמחתי עדיין יש לי את היכולת לייצר מספיק מהחומר על מנת לבצע ניסויים ובדיקות ראשוניות, וגם
קצת עבודה בשטח. בשיחה לא חוקית, בוא נדבר גם אחר כך, תעביר לי קצת
מהחומר. לא, כן, האמת זה נכון, אבל כן, יש לנו שיתוף פעולה הדוק עם מכון וולקני, וזה אחד מהתפקידים של מכון וולקני, להיות איזשהו גשר בין החקלאים בשטח לבין המחקר המאוד בסיסי שנעשה בדרך כלל באוניברסיטאות. והשיתוף פעולה הזה עובד מצוין, ועוזר מאוד לקדם ולהעביר את הידע הזה ואת היכולות האלה מהאוניברסיטאות, ממש לשטח, לחקלאים בקצה.
כן, תגיד, מחקר כזה לא צריך אפילו יותר זמן כדי להבין את כלל ההשלכות שלו?
בוודאי. כשאנחנו מדברים על עצים, אנחנו מדברים על ניסויים שנמשכים חודשים ואפילו שנים. ולכן התוצאות של המחקר הזה, למרות שלקח 8 שנים, זה עדיין תוצאות שהן יחסית התחלתיות, ואנחנו בהחלט מתכוונים להמשיך במחקר הזה. כבר עוסקים בזה במלוא המרץ.
מעניין מאוד. אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור רועי ויינשטיין, מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לך. יום טוב.
צמחו חוכים את בא הבוקר צחור גוון פקח עיניים הלבן וערב בא ורד היום עצם עיניים.
לא סתם אנחנו שומעים את השיר הזה שני שושנים, שכן אנחנו רוצים לדבר היום על שושנים, על שושנה ושושן, אבל נגיע גם לעוד צמחים אדומים. הסיבה שאנחנו כמובן מדברים על פרחים, ובעיקר על פרחים אדומים, היא עונת הפריחה העזה במרחבי הדרום. פריחה שקורית בין אם היא מתוירת ובין אם לאו, בין אם רוצים שתהיה מתוירת ובין אם לאו. נפנה כמובן לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. שלום.
שלום שרון. כן, אז שושנים.
כן. מה ההבדל בין שושנה לבין שושן בכלל?
אז אולי המעניין הוא ששני הפרחים האלה, הריבוי שלהם הוא שושנים, גם אם מדובר בשושנה וגם אם מדובר בשושן, ולכן בעצם מתחילה השאלה אם בכלל יש הבדל בין השניים. ואולי נאמר כבר בהתחלה שבמקרא כנראה אין הבדל בין השניים האלה, כנראה הם אותו הדבר, רק אנחנו צריכים להבין מהו אותו הדבר. אז ככה, פוילר כלכלה, ניגענו לשורה התחתונה, בואי נתחיל מההתחלה. אז אנחנו מוצאים גם שושן וגם שושנה במקרא. בעיקר אנחנו מוצאים את השושן, שושנה ואפילו שושנים, אנחנו מוצאים בשיר השירים, שהיא מין מגילת אהבה כזאת שעל פי המסורות כתב שלמה המלך. והמילים האלה באות במקרא בעצם בשלושה הקשרים. אנחנו מוצאים מפרח כשושנה או כשושנה בין החוכים, או דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, שם בכל ההקשרים אנחנו מדברים ממש על הצמח עצמו, צמח שקוראים לו שושנה או שושנים. אנחנו מוצאים...
אנחנו מדברים על הצמח, אבל גם פה, נכון, רבדים סימבוליים יש שם לרוב, בטח כשמדובר בשיר השירים.
בוודאי, נכון, בוודאי.
נכון, הוא היה בגנים, ליקט שושנים, אני לא בדיוק יודעת מה הוא עשה שם, אוקיי.
נכון, את לוקחת אותנו תמיד לרבדים היותר ספרותיים, נכון, את צודקת, על פי המסורת אנחנו מדברים על אהבה, על שיר אהבה לאל, על פי הפרשנות היותר מדעית או יותר ביקורתית, אנחנו מדברים בעצם על אהבה בין אדם, בין איש לאישה, האדם המחפש את בחירת ליבו, יורד לחפש, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, כן, אנחנו מוצאים גם את הפסוק הזה, ואולי
לצדה... אבל לא רק בשיר השירים הם מוזכרים.
לא רק בשיר השירים, אבל נכון, אבל אני חושבת שאם אנחנו בודקים סטטיסטית, אז הרוב המכריע של השושנה, שושנים ושושן, בעיקר שושנה ושושנים, בא בשיר השירים. אנחנו מוצאים גם שושן פחות דווקא בשיר השירים, ובעיקר במשמעות של איתור של עמוד. אנחנו מכירים היום את המונח כותרת של עמודים בארכיאולוגיה, הרבה פעמים אנחנו מדברים, כותרת דורית או כותרת יונית או כל מיני כאלה, ובעיקר הכותרות האלה הם בעצם איזשהו סוג של איתור, איזושהי אבן מסוטטת שבאה בראשי העמודים של המבנים, עשויים גם מהם אבן, וכשאנחנו מדברים על מקרז, אנחנו מוצאים ממש וחותרות על ראש העמודים מעשה שושן, או ועל ראש העמודים מעשה שושן. פעם שושה, פעם שושן, אבל ממש במשמעות הזאת של אבן שמאתרת את העמוד.
אז רגע, את אומרת שבעצם המקור המילה מתייחס אולי לאיזשהו סלסול, איתור, או שבגלל שהאיתורים הם דמויי צמחים... אז נכון. הם נקראים כך.
נכון, אז יש, אז, יש, אז יש לנו כותרות עמודים, ובכל כותרת יש איזשהו סיטוט, בחלק מהמקרים סיטוטים של למשל שושלות מלוכה, בחלק אחר זה פרחים, צמחים, דברים כאלה, ולפעמים זה באמת פשוט גילופים של אומנות מכל מיני סוגים, וההבדל הוא במבנה של האבן של הכותרת. כאן אנחנו מדברים כנראה, על צורה של פרח, ואם את רוצה לזהות את צורתה, אז אני חושבת שאם תסתכלי על המטבע שלנו, על מטבע השקל החדש, אז על המטבע שלנו מאחור, מצד אחד, המספר אחד, מהצד השני יש מין פרח שיש לו שלושה עלים לכאורה, והוא בעצם מה שאנחנו רואים, אנחנו מכירים את המטבעות האלה עוד מספר קדומה למתי, והוא מה שמצאנו על, ככותרות לעמודים, ואנחנו מייחסים את השושן הזה לכותרת שושן בעצם. והוא השושן המדובר.
מהו השורש פה?
אז שוב, אז כנראה יש כאן כל מיני גישות ועמדות. יש מי שאומר בעצם שאולי השורש הרווח, זה שאנחנו מדברים על זה ששושן וגם שושנה, משורש שין שין, שש, על פי מספר עלי הכותרת שלהם, ולכן זה גם לוקח אותנו, למשל לאברהם אבן שושן, אברהם אבן עזרא, כתב פירוש לשיר השירים, ושם הוא בעצם מתייחס לשושנה כשושן צחור, מה שאנחנו מכירים היום כשושן צחור, הוא בכלל לא אדום, יש לציין, נכון?
כן.
אבל הוא מתייחס אליו שם, באמת הוא נותן את האטימולוגיה, שמדובר בפרח שיש לו שישה עלי כותרת, ולכן השש זה השורש של המילה הזאת.
אוקיי, אבל השושנה שאנחנו רואים היום, יש לה הרבה יותר עלים, היא כל, נכון? היא כל כולה.
אז השושנה שאנחנו רואים היום היא... אז זהו, אז השושנה...
בכלל ורד אולי, בכלל לא שושנה.
בדיוק, היא בכלל לא מזוהה עם השושנה הצחור, אלא עם הוורד, ובעצם יש לנו נותרה הבחנה, היום אנחנו מבחינים בעצם, בפועל, אנחנו מבחינים בין שושנה, ובין שושן. שושן, זה בעצם מה שאנחנו מדברים על שושן צחור בדרך כלל. שושנה, באמת מה שיותר קרוב לוורד, זה זיהוי כזה שגם ניתן בתחום הבוטניקה, זה מה שבשם המדעי או בלעז אנחנו אומרים רוזה, או רוז, כן? כמו רוזה של יורם גאון גם. ואנחנו יודעים שגם הזיהוי הזה עם ורד, גם הוא, אנחנו מכירים אותו ממקורות קדומים מאוד. למשל, בתרגום הארמי לשיר השירים, אנחנו מוצאים שמתרגמים את הפסוק שהזכרנו כשושנה בין החוכים, תמורת כשושנה אנחנו מוצאים בארמית כברדה. כברדה זאת אומרת כמו הוורד.
הזיהוי הזה הוא באמת עתיק מאוד, מעניין.
נכון, נכון. ושם אנחנו ממש רואים, או נגיד, אנחנו מוצאים את הזיהוי הזה כברדה, גם למשל במדרש ויקרא רבה, ששם ממש הוא בא בפירוש לפסוק כשושנה אדומה ראיתי. זאת אומרת, ממש שם ברור לנו כבר שהשושנה היא אדומה, והיא לא השושן צחור שדיברנו עליו קודם בשיר השירים למשל, או בעמודי, או בכותרות העמודים למשל.
כן.
אז בעצם מה שקרה הוא זה, שבמקור, במקרא אנחנו מוצאים שושן, שושנה, שושנים, גם במשמעות של פרח, גם במשמעות של כותרת העמוד, וגם אנחנו מוצאים את שושנים בפתיחה של נוסחאות, במין נוסחת פתיחה של מזמורי תהילים למיניהם, למשל למנצח על השושנים, כן? אנחנו לא תמיד יודעים להגיד מה זה בדיוק אומר, אבל זאת מין נוסחה שכזאת. שם אנחנו כנראה...
תהי דרכו סוגה בשושנים?
סוגה בשושנים, נכון. תהי דרכו סוגה בשושנים, זה משהו שיותר לשון ימינו. סוג זה משולב...
ימינו, בואי. אם אני אגיד את זה, אני אכנס לזה בית ספר ואני אברך ככה מישהו, אנשים יבהו בי.
כן, זה נכון, זה מצחיק. אבל פעם כשהיינו כותבים זיכרונות והיינו מאחלים את זה גם בבר מצוות ובת מצוות, לפחות אצלנו, היו מאחלים...
תהי דרכך, סוגה בשושנים.
נכון, או מי ייתן ותהי דרכך, כן, נכון. סוגה בשושנים, כלומר משולבת, שיהיו בה גם שושנים במשמעות הטובה של הפרחים, לא במשמעות של הקוצים כמובן. וכך בלשון ימינו, בעצם יש לנו שניים, יש שושן, שהוא השושן צחור, ושושנה, שהיא השושנה, כלומר, הדומה יותר לוורד, וההבדל בין וורד לשושנה כנראה, הוא בזה שאת הוורד אנחנו נראה בדרך כלל בוורוד, או בלבן, או בכל מיני צבעים אחרים, ואת השושנה אנחנו נראה באדום, אנחנו, זה מין, אני חושבת שכאן כבר ממש יש תחושה של הדוברים שיצרה את ההבחנה הזאת,
ורד הוא אולי גם טיפה יותר מודרני משושנה, ככה נדמה לי. בואי נספיק עוד פרח אדום אחד. חשבתי לדבר על פרג או שם הפרג?
אז פרג או פרג הוא באמת פורח בימים האלה לצד הקלניות. תמיד יש השאלה אז איך מזהים, איך מבחינים ביניהם. ספוילר, לפרג יש אבקנים יותר שחורי, וגם יש הבחנה בין הצבע הלבן שמסביב לאבקנים, וגם מספר עליה כותרת אחר ביניהם. אבל פרג או פרג זאת באמת שאלה. כשאנחנו היינו קטנים, הייתה הבחנה, פרג היה הדבר שממנו עושים
אותך. הדבר המגעיל שבעוגה, כן.
לא מגעיל, אוזני המן, ועוד אותו אנחנו נדבר גם עליהן. ופרג היה, תמיד היו מתקנים אותנו, שכך צריך לומר, את שם הפרח. אבל אולי אפשר כבר, כרגיל, ספוילר, שתי הצורות טובות לשני המשמעים. את יכולה לקרוא לפרח פרג או פרג. את יכולה גם לקנות פרג לשים באוזני האמן שלך.
אני עוגת פרג?
את יכולה, את יכולה ממש, כן. נגיד רק שבעצורים הראשונים באמת היה נהוג יותר פרג. ב-46... סליחה, היה נהוג הפרג, ב-1946 זאב בן חיים, מי שהיה לימים נשיא האקדמיה ללשון העברית, כתב מאמר, ובו הוא השווה את הצורה הזאת לצורה בארמית הסורית, והוא הוכיח שבעצם היה צריך לומר פרג לפרח, ובאמת בעקבות האמירה הזאת שלו, הרבה בוטנאים וחובבי פרחים, קלטו את הצורה פרג כדי לציין את שם הפרח, ולכן גם כך לימדו אותנו הרבה מאוד שנים.
כן, אבל... הגרגירים אכן מקורם בצמח. זאת אומרת,
נכון.
זה אותו דבר.
נכון. לכן שתי ההגיות טובות לשני המשמעים. אבל באמת, כמו שאנחנו דיברנו לא פעם על מה שעושה השפה, כשיש לנו שתי צורות, שנראות אותו דבר, או נראות דומות, או בעלות אותה משמעות לכאורה, אז השפה יוצרת להן בידול, וכאן נוצרו שתי צורות הגייה, ואם כבר נוצרו שתי צורות הגייה, אז השפה באופן טבעי פשוט אומרת, אז בוא נייחד כל צורת הגייה למשמע אחר, ולכן אנחנו עדיין שבועים בתפיסה שפרג הוא הפרח ופרג הוא התבלין, אבל כאמור, האקדמיה כבר קבעה ששניהם טובים, ואפשר בשניהם להשתמש לשני המשמעים, ובעיקר כשמכינים אוזני המן.
אמרת שני המשמעים, נכון? ולא שתי המשמעויות. יפה.
נכון, נכון, אותו דבר. גם משמע ומשמעות הם... נכון. כמו משמע ומשמעות הם דומים, נכון, זכר ונקבה, צודקת.
תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, שתהני מן הפריחה האדומה היפה של העת
תודה,
הזאת.
תודה, כולם. תודה רבה. להתראות.
להתראות. והחלטנו להישאר בדרום בעצם, אם יצאנו לפחות בפינה הקודמת מהדרום האדום, נישאר במרחב דרום, ייקח אותנו לשם הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, שלום.
שלום, בוקר טוב.
יש כנס שנתי תכף, נכון? של מרחב דרום של רשות העתיקות.
כן, נישאר בדרום, וזה באמת איזה סוג של ציון דרך, כי כל שנה מתקיים כנס מרכזי לענייני החידושים בארכיאולוגיה בדרום, זה כנס ששותפים לו גם רשות העתיקות, אוניברסיטת בן גוריון, מכללת אשקלון. זה קורה בדרך כלל בסתיו, כשנפתחת שנת הלימודים האקדמית, והשנה כידוע היינו במקום אחר בסתיו, והכנס הזה מתקיים מחר ומחרתיים באוניברסיטת בן גוריון, הוא פתוח לציבור, הציבור מוזמן, אפשר לראות את התוכנית שלו באתרים של רשות העתיקות באוניברסיטה, וזאת באמת הזדמנות להישאר בדרום, ולדבר על אחד האתרים שיוצגו מחר בכנס, לא אתר חדש, אבל אולי אחד האתרים היותר מעניינים בנגב, וזה האתר של ניצנה, גם כן. מקום שנמצא בחדשות עכשיו בזכות מעבר הגבול בניצנה, אבל בעצם הגבול והמעבר וכל מה שקשור בזה נקראים על שמה של ניצנה של התקופה הרומית והביזנטית, שנמצאת ממש ליד. כפר הנוער ניצנה, מה שנקרא תל של ניצנה, למרות שזה לא תל, זה גבעה טבעית על גדת נחל ניצנה. ושם באמת נבנה...
מניחה שזה לא נקרא ניצנה בתקופה הרומית והביזנטית, או שכן, היה שם דומה לזה?
כן, זה נקרא ניסנה, בתעודות שהתגלו במקום הזה. וזה באמת הייחוד של האתר הזה על פני אתרים אחרים. בדרך כלל, רוב האתרים באזורים הדרומיים, המדברים, הם קצת אילמים, הם מדברים מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים, אבל אנחנו יודעים פחות על ה... אורחות החיים, על מי גר שם, על שמות האנשים, ובניצנה היה מזל גדול. אמרנו פעם שהארכיאולוגים צריכים לא רק ידע והשכלה וכולי, צריכים הרבה מזל. ובאמת לפני כמעט 90 שנה, בחפירות הראשונות שנערכו בניצנה בשנות ה-30, משלחת אמריקאית שנועלה על ידי ארכיאולוג בשם קולט, משלחת מאוד עשירה, ואותו קולט היה באמת קשור למשפחה של יצרני האקדחים האמריקאים. ואותה משלחת חפרה בניצנה, וגילתה סדרה של כנסיות, וגילתה מערכת מבוצרת, ובאחד החדרים התגלה ארכיון של פפירוסים בסגנון מצרי, כתובים כולם ביוונית, חלקם גם בערבית, והארכיון הזה של ניצנה, שמאז מאוד התפרסם בארץ ובעולם, נותן לנו את התמונה של תושבי העיר, אורח החיים שלהם, מה הם עשו, על מה הם התבססו, וגם התהליכים הפוליטיים, ואנחנו מדברים בין המאות החמישית-שישית לספירה, ועד המאה השמינית לספירה. בדיוק הזמן שבו עברו ארץ ישראל, המזרח התיכון, משלטון נוצרי לשלטון מוסלמי, אחת התקופות היותר מעניינות בהיסטוריה האנושית. ובאמת הארכיון הזה, ארכיון הפפירוסים של ניצנה, שמאז פורסם והתפרסם ובשנים האחרונות דנים בו שוב ושוב, הוא נותן לנו איזה צוהר כדי לראות את האנשים עצמם. למשל,
מה אנחנו לומדים על חייהם של האנשים?
למשל, יש שם הגדרות של חלקות חקלאיות, יש שם עסקאות של קנייה ומכירה, יש שם הסכמי נישואים וגירושים, חוזים משפטיים, יש שם תהליך כמעט יחיד במזרח התיכון למעבר משפה יוונית לערבית אחרי הכיבוש הערבי. אנחנו לומדים למשל ש...
איך הדבר הזה ניכר בכתבים, המעבר הזה?
על באותו ארכיון, על אותם פפירוסים, יש פפירוס אחד שכתוב ביוונית מתחילת המאה השביעית, נגיד, סוף המאה השישית, המאה השביעית, שלטון נוצרי, ולעומתו תעודה שכתובה בערבית 50 שנה לאחר מכן.
וואו.
אחת התעודות הללו למשל עוסקת במחאה של תושבי הכפר מול השליט המוסלמי הערבי החדש שיושב לא פחות ולא יותר מאשר בעזה, והם שולחים משלחת שבעצם אומרת, תשמע, תקל עלינו במיסים, כי אנחנו לא מסוגלים גם להתקיים וגם לשלם את המס הגבוה הזה. אם אתם רוצים עוד שנשלם, נהיה מסוגלים לשלם מס, תעשו לנו הקלות.
איך הגיב השליט בעזה,
לתביעה
הזו?
עזה הייתה הבירה האזורית שנקבעה על ידי הכובשים הערבים כמקום שממנו הם שלטו על כל דרום ארץ ישראל, החליפה את חלוצה שהייתה בתקופה הביזנטית. אז האתר הזה של ניצנה מספק הרבה מאוד תובנות, ולמה חזרנו אליו עכשיו?
מי שכתב את כל הפפירוסים האלה, זה, מה, זה מעמד פקידותי שפשוט תעד את החיים?
כן, זה בדיוק כמו שבמערכות אדמיניסטרטיביות של היום, שיש לנו מערכת שלמה של מסמכים וחוזים ותעודות, ואתה לא יכול לנהל איזושהי עסקה בלי שזה יהיה מתועד ומאושר על ידי הסמכות המקומית, שגם לוקחת את המיסים כמובן, בדיוק באותה צורה, גם בתקופה הזאת, כשרצית לעשות איזשהו עסקה, הלכת לפקיד שהיה ממלא את הטפסים, רושם את התעודה, חותם, וזאת הייתה בעצם הגושפנקה לכך שמשהו קרה, אדם התחתן, אדם התגרש, אדם קנה חלקת קרקע, ירושות למשל, חלוקה של קרקעות בין בנים, על ידי אבי המשפחה, מאוד מאוד דומה לתהליכים שמתנהלים היום. יש לנו רק שני מקומות באזור שלנו שתעודות כאלה קיימות, אחד זה ניצנה והשני זה פטרה בדרום ירדן. והם נותנים לנו באמת איזשהו זרקור שלא קיים דרך מחקר ארכיאולוגי רגיל על התקופה הזאת. וזאת הטעם גם הסיבה שממש בשנים האחרונות חוזרים לחפור בניצנה, משלחת של אוניברסיטת באר שבע, בשיתוף רשות העתיקות, והולך ומתברר שההיקף של היישוב, א' גדול יותר ממה שחשבו קודם, הרבה יותר מורכב, וגם אנחנו רואים שהחיים של יישוב נוצרי תחת שלטון מוסלמי ממשיכים, תוך שמירה על הזהות הנוצרית של האוכלוסייה, שזה גם דבר מאוד מעניין.
אבל עד שלב מסוים, לא?
כן, אז אחד הוויכוחים במחקר זה עד מתי? עד מתי הכובשים המוסלמים היה סבלנות לנוצרים האלה? כנראה שבמשך די הרבה זמן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פרקי זמן של לפחות בין 200 ל-300 שנה אחרי הכיבוש. ואז שואלים למה? מה פתאום הם נתנו לזה להמשיך? התשובה המקובלת במקומות רבים במזרח התיכון, לאור מחקרים, היא פשוט כי השיקולים הכלכליים גברו על שיקולים אידיאולוגיים ועל שיקולים דתיים. אם אתה ממשיך לקיים את עצמך, את הסביבה שלך, לשלם מיסים, מה שמאוד מאוד חשוב, אז לשלטון כדאי שתמשיך להתקיים, גם אם אתה נוצרי או גאור, בצורה דומה גם לגבי קהילות יהודיות באותה תקופה.
כן.
ובאמת ניצנה זה אחת הדוגמאות שממש מציירות ברמת חיי יומיום, איך קהילה נוצרית ממשיכה להתקיים תחת שלטון מוסלמי, ואנחנו מדברים עד המאות התשיעית לספירה, העשירית לספירה, משהו כמו 300 שנה אחרי הכיבוש הערבי בפינה של הנגב, שהיא לכאורה פינה, אבל בעצם זה גבול הארץ אז כמו היום. זה גם השער למצרים, זה גם השער שדרכו למשל צליינים נוצריים ממשיכים לעלות לרגל לארץ ישראל, לסיני, להר הקדוש בסיני, התנועה הזאת של הצליינים ממשיכה. יש לנו תיאורים של שיירות שסוחרות מורי דרך בדואים שיובילו אותם במדבר. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שאתה אומר, רגע, זה כאילו קרה ממש ב-50, 60, 100 שנים האחרונות, אבל לא, זה קרה לפני 1500 ו-1400 שנה. וזה באמת מה שעושה את האתר הזה כל כך מעניין.
כן. אז גם על ניצנה, נכון, גם על ניצנה וגם על הרבה נושאים נוספים, ידברו בכנס דרום השנתי, היוטט, שנערך מחר ומחרתיים, ללא עלות וללא צורך בהרשמה מראש, באמת הרבה מאוד נושאים מרתקים, תקופת הברזל בנגב, חפירות ומחקרים ארכיאולוגיים בדרום הארץ, וגם עוד הרבה הרבה הרצאות ודיונים מרתקים.
בהחלט, והקהל כולו מוזמן.
כן, אנחנו מודיעים לך מאוד, גדעון אבני, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, שהבאת את המידע בדבר הכנס הזה אלינו. תודה רבה.
תודה ולהתראות.
להתראות. ועד כאן, שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר, שהפיקה תמר בנימין, סייעה בהפקה מאיה לוי, דימה קרנצוב היה על הביצוע הטכני. נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי מדי בוקר בשעה 7, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב, כל זאת למשך שעתיים. כמובן, אתם מוזמנים להזין לנו גם בצורה של הסקט, ביישומון של כאן, או בכל יישומון הסקטים אחר לבחירתכם, בזמן ובמקום שמתאים לכם. אני שרון קנטור, נפרדת מכם ומאחלת לכם המשך יום טוב ושקט.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.